אז אנחנו בעזרת השם היום נסיים את תיקון כ"א בתיקוני זוהר. אנחנו יותר משנה בתיקון הזה, ובעזרת השם היום אנחנו מגיעים לסיומו. אצלנו דף מקורי 37, יהיה לנו עוד קטע בדף אחר, ומיד אחר כך אנחנו מתחילים תיקון כ"ב, שמתחיל לעסוק בעניינים שונים, לא לחלוטין, כן? כי בסופו של דבר כל התיקונים באים לדבר אחד, לגלות את השמיים על הארץ, והתיקונים האלה, כדי שהשמיים יתגלו בארץ, מאפשרים לנו להבין שכל מעשה בראשית אינו אלא הכנה, בנייה של כלי שמסוגל להכיל את הערך הגבוה של הקודש. בדף שקדם דיברנו על הקורבנות, והסברנו שמי שמביא קורבן מעלה בעצם את העולמות שהוא נמצא בהן אל השורש. כמובן שזה כולל דומם, צומח, חי ומדבר. אז בדומם יש לנו את המלח ואת האבנים עצמם של המזבח. בצומח יש לנו את כל העניינים של השמן, עניינים של הסולת. בחי, כמובן, כל בעלי החיים שעולים לקורבן, שאנחנו מחזירים את החיים לשורש החיים, ומי שעוסק בכל הדברים האלה הוא האדם, ובמיוחד השיא של האדם, שזה עם ישראל. ולכן עם ישראל לבדו מסוגל לתווך בין כל מה שיש בעולם הזה לבין השורש הפנימי האלוהי שלו. ומכיוון שכך, אז אנחנו חייבים לעשות את הדברים האלה, והדברים האלה אי אפשר לעשותם מחוץ לארץ הקודש. כלומר, שרק במקום אחד בעולם ניתן להחזיר את החיים אל שורשם. רק במקום אחד בעולם ניתן לחבר את התוצאות עם הסיבה, לכל הסיבות. יוצא שכיוון שהיום התפילות הן במקום קורבנות, הרי שאי אפשר להתפלל בחוץ לארץ. אין תפילה בחו"ל. זאת אומרת שקשה להבין בכלל איך אנשים יוצאים מארץ ישראל כדי להתפלל. זה כאילו חז ושלום אסור במות בחוץ. הרי יש איסור במות. זאת אומרת שאין תפילה אלא ארץ ישראל, בארץ ישראל. ככה מתחיל רבי נחמן מברסלב את ליקוטי מוהר"ן. עיקר התפילה זה ארץ ישראל. אי אפשר להתפלל בחוץ. אפילו משה רבנו לא מתפלל במצרים, אסור. והיה כתתי את העיר ועשה כפיי. זאת אומרת שמשה רבנו כדי להתפלל חייב לעזוב את חוץ לארץ, להיכנס לארץ ישראל כל פעם מחדש. אז אי אפשר לשחק עם שני הדברים. או שאתה אומר שתפילות במקום או שלא, שסתם זיוף. זה המקום. הנפש, כמובן עם ישראל, אי אפשר שמישהו אחר, זהות אנושית אחרת, תתחפש למי שאמון על התיווך הזה, וזה עם ישראל לבדו, שהקדוש ברוך הוא בחר לצורך העניין, וכמובן בזמן, כל מה שקשור לארץ ישראל נקרא שבת, וכל מה שקשור לעם ישראל נקרא שבת. לכן בשבת חייבים להמשיך את העבודה, כי זה שורש העבודה, והיא מתפשטת לימות השבוע, ולכן עיקר הקשר הוא בשבת. וכבר הזכרנו שהתורה ניתנה בשבת, בגלל אותו רעיון. אי אפשר שהתורה תינתן ביום אחר מאשר בשבת. אז החיבור הזה הוא חיבור משולש, שמחבר את כל התוצאות עם הסיבה. ולכן האדם שמקריב קורבן צריך להתוודות על אבונותיו, שהרי אם הוא מקריב קורבן הוא מקרב את עצמו, וכשהוא מקרב את עצמו הדבר הראשון זה קבלת עול מלכות שמיים ותשובה, כלומר לחזור למקור, ולכן שמתוודה על אבונותיו כשמביא קורבן. תודה רבה. וקריב ומייחד קולה, שמקרב ומייחד את כל הפרצופים. פרצוף קשור בפרצוף שהוא עליון ממנו, והעליון קשור לפרצוף שעליון ממנו, וכך בעצם בהשתלשלות עד השורשים העליונים. ועליה יתמר, ועליו נאמר, אדם כי יקריב מכם. זה גומר. זאת אומרת שהאדם עצמו מקריב מעצמו. כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות, לא שזה סתם אקט סימבולי, אבל כמובן שזה המדרגה הפנימית השורשית של הדבר, והאדם בעצמו אינו עושה פעולה חיצונית לעצמו. אם הוא היה עושה פעולה חיצונית לעצמו כדי להתקרב, הרי שהיה מדובר בדת. ואני חוזר ואומר כל פעם מחדש, היהדות אינה דת. זאת אומרת שמי שעושה את הדברים הוא בעצמו הדבר שהוא עושה. כלומר, אתה לא יכול להתפלל. אתה תפילה. אתה לא יכול לקיים מצוות. אתה מצווה. אתה לא יכול ללמוד תורה. אתה תורה. אם זה לא עד כדי כך, אז בעצם יש פער מלשון פרעו בין האדם העושה לבין הדבר הנעשה, וזה מזויף. ולכן צריך להיות במה שאתה עושה, לחיות את זה, נקרא הוויה. אז אני בעצם מהווה, בגלל שאני הווה מהווייתו. ולכן אדם כי יקריב מכם, היינו מן הרוח שנשברה שלכם. לב מתקה, נכון? אלוהים לא תבזה. האדם, כן, זה הבניין הפנימי ביותר של הבריאה. אין יותר פנימי מהאדם עצמו. הדבר הכי קרוב לאלוהות זה האדם. וכמובן שישראל קרויים אדם, זאת אומרת שאנחנו נברנו ואנחנו קצת כאן, קצת שם. אם לא היינו קצת כאן, קצת שם, לא היינו יכולים להיות. המייצג שלנו גם הוא כזה, משה נקרא איש האלוהים. תחליף, או איש או אלוהים, שניהם. קצת איש, קצת אלוהים, חציו ומעלה אלוהים, חציו ומטה איש. זהו עם ישראל. משה שקול כנגד עם ישראל, זאת אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו הוא כזה. החלק הפנימי שלו אלוהי, החלק החיצוני שלו אנושי. ואסור לזלזל באחד מהם, ולא חשוב איזה. שניהם חשובים, שניהם מאותו מקור. היי יהודה מקרב קורבן לשם, וזה האדם הגורם לקרב ולייחד את המלכות לזירנטין, הנקרא הוויה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה עדבר. אנחנו תמיד דואגים לדבר אחד, לחבר את השכינה עם שורשה. השכינה נקראת מלכות, הצד הנוקבי של המציאות, הצד הגלוי, ושם הוויה הוא הפנימיות, הטרנסנדנטיות, הדבר העליון, האלוהי, שנמצא כמובן בחלק התחתון, שהחלק התחתון הוא רק הגילוי של החלק העליון. אומרת, אסור להפריד. יש הבדלה בין זכר ונקבה, אבל אין הפרדה. אז זעיר אנפין נקרא שם הוויה, י' כבקה, שממנו הכל הווה, הכל מתהווה. והגילוי של שם הוויה הוא במלכות. ולכן המלכות יש לה תפקיד מאוד מאוד מרכזי. זה מה שביקשנו אתמול בתפילה, לגלות את המלכות. כי בלי גילוי מלכותו בעולם הזה בפועל, ממש, אז הכל זה רק רעיונות. אז כשאתה מדבר על משיחיות ואנשים פוחדים בעצם ממשיחיות, הם פוחדים בעצם מהמימוש. קל להיות רוחני, אבל אנחנו לא רוחניים, אסור להיות רוחני, חז ושלום. אנחנו, עם ישראל, צריכים להיות הכל. הכל פירושו של דבר הכל. להביא את הרוח אל החומר, והחומר והרוח זה בעצם ההוויה. הקדוש ברוך הוא לא רוח. הקדוש ברוך הוא זה הכל. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ולכן כל העניין שלנו כבני ישראל זה לחבר זעיר אנפין למלכות. שם הוויה עם שם אדנות. ואמר ודא אורייתא, זה זעיר אנפין שהוא בחינת תורה שבכתב, ובגין דעת תקינו בצלותה למשמע בספר תורה. ובשביל זה, כן, ובשביל זעיר אנפין תקנו בסדר התפילה לשמוע בקריאת ספר תורה. כי התפילה היא בעצם כבר שבעל פה, תורה שבעל פה. והתורה זה תורה שבכתב. אז חייב לחבר באמצע התפילה, תורה שבעל פה, קריאת תורה, תורה שבכתב. ואז כשאתה מוציא ספר תורה בזמן התפילה, שני, חמישי ושבת, מה אתה עושה? אתה מחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. וזה החיבור ההכרחי. בלי החיבור הזה, התפילה היא חז ושלום מנותקת משורשה, מיסודה. היסוד הוא בעצם תורה שבכתב. הוא זעיר אנפין. והגילוי לזה זה תורה שבעל פה. כמובן שהנשמה הייתה כבר, אבל היא חייבת להתגלות למטה.
הגילוי זה התפילה, והזכר זה התורה.
התורה, נכון. התורה היא הזכר, ולכן היא באמצע. למה צריך לשים את הטבע באמצע, בית הכנסת? כי הזכר הוא תמיד באמצע, והנקבה תסובב גבר. הנקבה מסתובבת סביב. תמיד אנחנו עושים הקפות, כל ההקפה היא בעצם נקבה, ביחס לנקודה המרכזית שהיא אינה משתנה. כלומר, תורה שבכתב אינה משתנה, זה אותו טקסט, אפילו בפשט. תורה שבעל פה זה כל החידושים, זה כל הזמן משתנה. אז האישה בעצם מסתובבת, גם ביחס בין זעיר אנפין למלכות, אדם וחווה, מי בעצם זז? הנקבה, הזכר לא זז. נכון, הנקבה הייתה באחור, היא עברה לפנים. לא כתוב שהזכר מסתובב מאחור לפנים, היא מסתובבת. פירושו של דבר, שהזכר צריך להיות יציב, לשדר את היציבות הזאת. והנקבה היא שצריכה להראות את הגמישות ואת היכולת להתפתח ביחס לזכר. היום רוב הזוגות שחז ושלום לא מבינים את הדבר הזה, זה בגלל העניין הזה. זאת אומרת שהזכר צריך לשדר את הכוח הבסיסי, והנקבה צריכה להסתובב סביבו. ולא היא להביא, כשהזוג חלש, אז היא מביאה את הדברים. כשהזוג חדש, הוא צריך להביא את היסודות האלוהיים, והיא צריכה להסתובב ולהוות עבורו מלבוש. ויש לנו שבעה לבושים בעולם הזה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות עצמה. אלו הם הלבושים של העולם. לכן הנקבה מסובבת את הגבר בשבעה לבושי טבע. והוא המדרגה השמינית ביחס אליה. הוא אמצעי. הציר האמצעי אינו זז לעולם. אם הוא זג חז ושלום, זה מראה שהוא לא קשור לאינסופיות. זוזה פירושה חוסר שלמות. אם הקדוש ברוך הוא היה משתנה, זה היה אומר חז ושלום שהוא לא שלם. אסור לנו לייחס לו דבר כזה. אז הפסוק החותם את העניין הזה זה אני השם לא שניתי. אבל אתם צריכים בגדר של שינוי, בגדר של זמן, לגלות את אותי. ואנחנו במעגל של זמן. אנחנו בעולם של זמן, אנחנו הנקבה. למהווה בקורבנה של אם באדם, כדי שיהיה קורבן שלם, וזה אירנטין המקרא אדם. אז האדם הוא לא רק האדם הפרטי למטה האנושי, אלא הוא היסוד הפנימי לכל המהלך. אדם כי יקריב מכן. זאת אומרת שהאדם הוא המקריב. אז מה יש באדם? א' ודם. חייב שיהיה א' ודם. זה מראה שהוא לבדו מכיל גם את הא' המקורית וגם את הדם שהוא הנפש, שהוא הלבוש, הנוקבה. במילה אדם זה רנפין, זה האלף, ודם זה הנקבה. אז הדם מגלה את האלף. זה מזרים את האלף לכל האיברים, עד לנימים הדקים ביותר. אם הנקבה, כלומר הדם, לא פועלת שלא בגוף האדם, אז האיברים חולים. כי אם הדם לא מגיע ומעביר את כל החמצן, את כל האנרגיה, לכל החלקים של הגוף, זה אומר שחז ושלום יש נמק. והנמק מוליד את המחלות. כלומר, מחלה זה חוסר זרימה של האלוהות במקום מיוחד, במקום ספציפי. ואנחנו אמורים לעשות את זה לא רק בגוף, אלא בעולם כולו. כל חלק בעולם שאינו מקבל את האלף, זה בגלל שחס ושלום, עם ישראל הנקבה, אינה פועלת את שלה. ולכן הדם שאנחנו בעצם, עם ישראל הוא הדם של המציאות, אנחנו מזרימים את האלוהות שהיא האלף אל תוך האורקים של החיים, עד המקום הרחוק ביותר שנקרא מצרים. עם ישראל צריך להביא את התורה עד למקום הזה, עד שבידעו, וידעו מצרים כי אני השם. אז אנחנו בעצם מערכת של דם, בכל המציאות הזאת. ולכן זה הריבוע הוא 44 בשם הוויה, זה השם של אדם. שמקיה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל כמזרים דם. אנחנו הזרימה של אדם בעורקים של המציאות. ומה יש בתוך הדם הזה? כל האלמנטים של החיים. האלמנטים של החיים הם ההוויה. אנחנו מזרימים הוויה, כדוריות, אל כל המציאות העולמית. בלי מערכת כלי הדם שנקראת ישראל, העולם בנמק. העולם צריך חז ושלום קריטת איבר כלשהו. ולכן כשחז ושלום אדם לא מישראל לא פועל את פעולתו, חייב קרק. כי בעצם קורטים בגללו את האיבר שהדם לא מגיע אליו בגלל שהוא לא עושה את פעולתו. מה? בריבוע. כן? כן. כן. ורוצה לומר, כדי לייחד את המלכות הנקראת תפילה לזה רמתי. כן, שהוא סוד התורה. ולכן הבניין של המלכות א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', כ'. כן, זה זה הבניין של התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. כלומר, למה מוצאים ספר תורה בזמן התפילה? כדי לחבר זיירנפין למלכות. התפילה היא מלכות והנפילה, ותורה זה הזכר. את חייב להביא את הזכר כדי שהתפילה יהיה לה בסיס. מה היא מגלה התפילה? כן. אז כל מי שמונע מעצמו, כן, תורה, אפילו תפילתו תועבה, כן, מסיר אוזנו משמוע תפילה, אפילו תפילתו תורה, סליחה, אפילו תפילתו תועבה. כלומר, מה זה תועבה? הוא תועה בה. הוא הולך לאיבוד, כן, בתו. תועבה זה תעייה, טעות, כן, 40 שנה, כן, טעינו במדבר, הסתובבנו בלי כיוון. אם אתה לא מבין את היעד, לכן התורה היא היעד, והתפילה היא הגילוי של אותו יעד. תורה ותפילה זה זכר ונקבה. בסדר? אם אין לך זכר, התפילה שלך לא יכולה לגלות שום דבר. במילים אחרות, אדם שרוצה להתפלל בצורה עליונה חייב שתהיה לו תורה. אם אין לו תורה, אם האוזניים שלו אינן שומעות תורה, גם התפילה שלו לא נכונה. אז כדי להמחיש את הדבר הזה מוציאים ספר תורה בזמן התפילה. והייתם הרבה שנאמר בו, זאת התורה, אדם. כן, כמובן שיש המשך, כן? האדם כי ימות באוהל. דהיינו, זאת שימלכות מתחברת עם התורה שהוא אדם. זאת התורה. זאת התורה, זאת מלכות, נקבה, תורה, זכר, זה בעצם האדם. זה מה שצריך לעשות אדם. א' עם דם. א' זה התורה, דם זה הנקבה, זאת. ובגינדה, ובשביל זה כתיב, מסיר אוזנו משמוע תורה, שעל ידי זה שגורם חז ושלום לא לשמוע תורה, מה הוא עושה? הוא מנתק בין הזכר לבין הנקבה, אז הוא מתפלל. אז גורם פגם בזעירנפין. הוא בעצם לא שמע את התורה, שהוא התורה שבכתב. אז גם תפילתו, שזה תורה שבעל פה, החלק הנוקבי, היא תועבה. אז החלק הנוקבי, גם תפילתו, שהיא כנגד המלכות, תועבה. כי הקליפות יונקות ממנה. זאת אומרת שמי שלא שומע תורה, מי שלא מחובר לזכר, אינו יכול לפתח נקבה. נקבה אין לה מעצמה כלום. כל מה שיש לה זה בגלל שהיא קיבלה תורה. אם היא לא קיבלה תורה, היא לא קיימת. לכן אין סיכוי בכלל שנחיה ונעשה את עבודתנו בלי תורה. עכשיו, מה זה תורה? תורה זה היסוד הפנימי, לא דיברתי רק על הלימוד. כן? לא כתוב מסיר אוזנו מלימוד תורה. כן? לשמוע זה בינה. כן? זה פנימי מאוד. אז אם אתה לא תורה בעצמך, אם אתה לא מתמלא בתורה, בחיים, כמובן שזה עובר דרך הלימוד, גם כן, אבל לא רק, אז התפילה שהיא הנקבה, מה היא תגלה בכלל? מה יש לה לגלות? התפילה מגלה תורה, הנקבה מגלה זכר. תסיר את הזכר, לנקבה אין פונקציה יותר. וכל קורבנים אילן, כן, אז יש פה ממאמר זה מוכח, כן, שצריך האדם לעשות בתורה לפני ואחרי התפילה. למה? כי לפני התפילה זה הזכר שאתה צריך לגלות בנקבה, ואחרי התפילה אתה צריך לחזור לכלל, שהוא הזכר. כי אם לא, אז מה גילית? זה הרי יש לנו כלל, כלל ופרט וכלל. הנה, פרשת יתרו קיבלנו תורה, נכון? פרשת משפטים זה כבר נקבה. אבל בסוף פרשת משפטים חוזרים למתן תורה, לכלל. תשימו לב שבסוף הפרשה אנחנו נחזור למה שהיה בהתחלה. אז מה קרה כאן? קיבלנו תורה כללית, ירדנו לפרטים שזה כבר נקבה, ובסופו של דבר אסור לנו להישאר באותם פרטים, אלא לחזור לכלל המקורי. כי אם לא, אתה הולך לאיבוד שם, אתה לא יודע בכלל מה עשית. תמיד זה המנגנון, זה הסדר. כלל הוא פרט וכלל. ולכן מתן תורה, כניסה לפרטים, ושוב פעם חזרה למתן תורה. אז צריך ללמוד תורה, צריך לעסוק בתורה, וצריך להיות תורה לפני התפילה שהיא נקבה, ואחרי התפילה. וזה יקשר וייחד האדם את התורה, שהיא בזי רנפי, עם התפילה שהיא במלכות. בסדר? וכבר נתפס חיבור נפלא, ובו ליקוט נכבד בעניין הלימוד קודם התפילה, בשם סלוטהון בכן מקבל. עיין בו ותמצא נחת. וכל קורבנים אילן, וכל הקורבנות האלו הנזכרים לאל, רמיזים בגופה דברנש, רמוזים באיברי גוף האדם. כלומר, אנחנו בנויים מאותה מערכת. אני חוזר ואומר, בסייעתא דשמיא, מה שאני כל הזמן אומר, שהמערכת היא בעצם עולמית, היא אחת. אין כמה מערכות. זו מערכת אחת בלבד, שמתגלה ומופיעה בשכבות שונות. אז זה תמיד אותה מערכת, אין שינוי. מה שאתה עושה כאן בעולם הקטן שלך, המצומצם שלך, זה מה שקרה שלב אחד קודם, וזה מה שקרה שלב אחד קודם, ולאט לאט לאט אתה עולה עד אין סוף ברוך הוא, וכל שלב מגלה את אותו אחד, בצורות שונות ובהתגשמות יותר ויותר גדולה, ככל שמתרחקים, ככל שיורדים. אבל אסור לנתק את העשייה שלנו מהמדרגה הפנימית יותר. למשל, העשייה שלנו זה דברים מוחשיים, אבל המדרגה הפנימית יותר של הדבר שאני מחזיק עכשיו ביד, זה אותיות. עכשיו אני מחזיק י' ד' שלי, שתי אותיות, י' וד' מחזיקה כף וסמך. אתם מבינים מה אני אומר עכשיו? תרגמתי הכל לאותיות. האמת שלפני האותיות זה מספרים. כלומר, אתם צריכים להבין שאם אני מדבר בקודים, אני יכול לומר ש-14 מחזיקים 86. כי המספר הוא הנמוך ביותר אחרי הדבר הגשמי. ומחזיק זה עוד מילה. זאת אומרת שאני צריך לתרגם את הכל בצורה כזאת ולהבין. אז השורש הפנימי הקודם למה שאתם רואים בחוש זה אותיות. אז ככה זה בעצם התורה. התורה מדברת איתנו באתה. היא מביאה לנו דברים, רעיונות, מסרים, מן האין סוף ברוך הוא, בצורה של לבושים. אז צריך להיזהר לא להישאר רק בלבוש, להבין את המסרים הפנימיים. כמובן שהלבוש הוא חשוב מאוד, כי אם לא, הקדוש ברוך הוא היה בוחר בלבוש אחר. עצם העובדה שהוא בחר בטקסט כזה, בסיפור כזה, גם זה חשוב. או במציאות כזאת. אז אל תגידו שהפשט לא קיים, לא היה. אין דבר יוצא מידי פשוטו. הפשט הוא חייב להיות, כי אם לא, אז המלחמה לא הייתה, עם ישראל לא היה, הכל סתם רעיון. תורה לא הייתה, הכל בגדר חלום. שום דבר לא היה. אז איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר? אתה יכול לבטל את הכל ככה. צריך להיזהר מאוד בדבר הזה. וכשאנחנו אומרים דברים בתורה, התורה מתכוונת למה שהיא אומרת. כי תצא למלחמה על אויביך, זה לא רק מלחמה רוחנית. זה מלחמה גשמית גם. כמובן שזה גם מלחמה פנימית. זה הכל. אל תחתוך לי את התורה לגזרים. אל תעשה מהתורה דבר רוחני, בגלל שזה מסדר לך את העניינים. כן, זה עירות. לכן, כל הקורבנות רמיזים בגופה דברנש, רמוזים באיברי גוף האדם, דהיינו מוחה וליבה וריאה, אינון הם כנגד אריה שור נשר. מה שאמרנו בקורבנות, אתם זוכרים שהקורבנות היו מתקבלים, אז היה יורד מהשמיים, כן? דמיין, הייתה יורדת דמות שהייתה דומה לחיה מיוחדת בעולמנו, שזה האריה. כן? ואחרי זה שור ונשר, והסברנו כל אחד מאיפה הוא בא, נכון? ימין, שמאל ואמצע, אתם זוכרים? שבמרכבה. אז אותו דבר אצל האדם, המוח, הלב והריאות, זה אותו עניין. עכשיו בלבוש אחר, בלבוש של אדם. זה אותו רעיון, אותו עניין, בשפה שונה. תביא מדען שישב עכשיו לידי, כל מה שאני עכשיו אומר בזוהר, הוא יבין בשפה שלו. הוא מיד מתרגם את זה לערכים שהוא מכיר אותם. וזה בסדר גמור. וככה זה צריך להיות. אם מה שאני אומר עכשיו בזוהר זה סותר את מה שהוא למד במדע, יש בעיה. או שאני מעביר בצורה לא נכונה, או שמה שהוא למד מוגבל. אבל אין דבר כזה, לא יכולה להיות סתירה. לפעמים נותנים שיעורים על מדע ותורה. כאילו יש איזו סתירה. זה לא יכול להיות סתירה ביניהם. כי המדע זה רק חלק חיצוני שמגלה את הדבר הפנימי שנקרא תורה. אין משהו אחר. אתה לא יכול לגלות סתירה. אם הייתה סתירה, חד ושלום זה כאילו העולם לא קיים. התורה היא מדעית, והמדע זה תורה. ולכן לגלות מדע לאנשים שאין להם מוסר, זה כאילו חז ושלום להכניס לישיבה אנשים בלי מוסר. זה אותו דבר. אתה מגלה להם סודות והם הולכים לעשות נזקים עם זה. אתה מלמד מחבלים לבנות כלי משחית. כי אין להם מוסר, אז למה אתה מכניס אותם לאוניברסיטה? אתה מגלה להם סודות. אתם מבינים מה אני אומר? לגלות היום מדע זה לגלות את סודות התורה. המדענים מגלים סודות התורה, הם לא יודעים את זה אפילו. אז אם אתה מוצא מערכת חדשה של שמש עם שבעה כוכבי לחם מסביב, זה מדרגה של תורה שאתה מגלה. אבל אתה צריך להבין מה זה אומר. אז אין הפרדה חז ושלום. לכן כל מה שאתם רואים זה תמיד מתגלה באותו רעיון בצורה שונה. רק הלבושים משתנים. הרעיון הוא אחד יחיד ומיוחד. אם לא, זה אומר שיש כמה רשויות, חז ושלום. לא, יש רק רשות אחת. רשותו התברך. והוא מתגלה בכל השכבות של המציאות. זה נקרא מרכבה. שהם מקבלים ונהנים מן הקורבנות. למה? כי ברגע שאתה מקרב דבר לשורשו, כל מי שחווה את הקירוב הזה נהנה. הרי איך אתה נהנה בחיים שלך? אם נוגעים לך בנקודה שהיא מאוד מאוד שורשית ומזכירה לך משהו, נכון? איך אדם עושה תשובה? כי יום אחד מישהו נגע בנקודה שהיא שורשית אצלו, יסודית אצלו, מהותית. כל עוד ולא נגעת באותה נקודה, אז האדם הוא אומר, זה לא מדבר אליי. אז התורה האמיתית מדברת לנקודה מאוד ספציפית. ורב טוב חייב שכל מי שיוצא מהשיעור יחשוב שבעצם השיעור מדבר אליו. גם אם זה זקנים, צעירים, ילדים, כולם מרגישים כאילו השיעור ניתן בשבילו. וזה מה שעושה הקדוש ברוך הוא איתנו. כל אחד אומר, חייב לומר, בשבילי נברא העולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא אלוף בזה. הוא אלופו של עולם. הוא יודע לשדר לי הרגשה שהעולם הוא בשבילי. ואני חושב את זה, אני חי את זה. אז זה הסוד של הקורבן. קורבן זה לקרב כל מדרגה במדרגה. ולפעמים בשביל זה צריך קרב. אז קורבן זה גם לשון קרב. ולכן, כי תרוגה דלהון, המקטרגים של אריה שור נשר, יש את הלאומה, זה נקרא כלב, חמור ונס. בסדר? כלומר, אתה יכול לראות או כלב, או נס, או חמור, זה בקליפה, ו... לעומתם בבניין הקדושה להבדיל אלף הבדלות, אז זה אריה, שור ונשר. שבקליפה שהם נהנים מקורבן שנפסל, אז יש להם גם כן אוכל. ממה? מהשיריים, ממה שנבל, ממה שנפל, ממה שלא היה לו כלי, קיבול. ולכן צריך לדאוג מאוד מאוד שיהיה כלי קיבול למה שאתה עושה. כי אם אין כלי קיבול למה שאתה עושה, אתה מביא אורות, ואין להם כלים, חז ושלום, זה נקרא אור בלי חסדים. אז לאן ילך האור הזה? אתה חושב שהוא הולך לאיבוד? לא. שום דבר לא הולך לאיבוד. אפילו המדע גילה את זה, נכון? אז לאן זה הולך? לכלי אחר. איך נקרא הכלי הזה בלשון הקבלה? שפחה. ויורשת את הגבירה. במילים שלנו, במקום שהשפע ירד למלכות בקדושה, אז הוא הולך למלכות בסתרה אחרת. ואישה אחרת, פלונית, היא גונבת את הכוח הזה, את האנרגיה הזאת, והיא חיה מאותה אנרגיה. ואחרי זה היא משתוללת בעולם, בצורה של פגמים, פיגועים, מחבלים. זה נקרא חסדים.
אבל אם אין כלים, הכלים זה מצד הגבורה?
זה חסדים. הכלי הראשון, איזה ספירה זה? חסד, נכון?
האור זה חסדים.
לא. הכלי הראשון בעולם שלנו, הספירה הראשונה היא חסד, נכון? אז שבעת הכלים שהם בעצם שבע מדרגות תחתונות, מאיפה זה מתחיל? היא חסד. במילים אחרות, ראש הכלי זה חסד. אז זה נקרא, למה קוראים לזה חסד? אתה צודק, זה כלים. אבל אמרנו ויש כלל שנקרא השתבות הצורה, שאם הכלים לא משתבים לאור העליון, הם לא יכולים להעביר. אז גם הכלי שהוא גבורה ביסודו, הוא חייב להיות בגוון של חסד. אני עכשיו רוצה לקבל תורה, אז הכלי שלי זה גבורה, אתה צודק. אבל כדי לקבל את התורה, אני בעצמי צריך להשפיע. זאת אומרת, אני, הכלי שלי, מצד אחד הוא גבורה, קליטה, אבל הוא חייב להידמות לנותן. אז אני צריך להיות נותן כדי לקבל.
זה לא
שנקרא
גם פיגול?
מה?
זה שנקרא גם פיגול.
מה הקשר? בגלל שהקורבן לא התקבל, כי הוא לא נעשה בצורה נכונה. זה התוצאה, כן. זה התוצאה השלילית. זאת אומרת שאין אפס. אין איבוד אנרגיה. הכל הולך למקום כזה או אחר. ואתה אחרי זה צריך לעבוד כפליים. למה? כי אתה חייב עכשיו לרדת לאן? לכלב הזה, כדי להוציא ממנו את מה שהוא לקח, שלא שייך לו. היום כשאנחנו נותנים לאויבים שלנו חלקים מעצמנו, זה סתם עוד שלב שאנחנו עוד פעם צריכים לצאת למלחמה כדי להחזיר את זה לעצמנו. אנחנו עושים שטויות, כן? אתה נותן את גוש קטיף, אתה נותן את עמונה, אתה נותן מקומות. אתה יודע שבסופו של דבר אתה צריך עוד פעם לצאת למלחמה כדי להחזיר את זה. אז מה עשית? אז איפה המוסר כאן? להפך, אתה צריך עוד חיילים עכשיו, עוד סכנות, עוד מלחמות, עוד הרוגים חז ושלום. לא עלינו. כן? אז מה עשית? אז מי שהראייה שלו קצרה, אז הוא, כן, יש לו ראייה של בגץ. כן, זה נקרא ראייה קצרה, זה ראייה של בגץ. הראייה ארוכה, ארוכת צווח, היא ראייה אלוהית, היא ראייה מוסרית. לכן המוסר הוא לא יכול להיות אנושי, הוא רק אלוהי. אין דבר כזה מוסר אנושי, זה לא קיים בכלל. המושג הזה הוא טעות במהותה, ביסודה. המוסר הוא רק אלוהי. אני לא יכול לדעת איפה הטוב ואיפה הרע, אם הקדוש ברוך הוא לא אומר לי בעצמו איפה הטוב ואיפה הרע. לא על פי הקריטריונים שלי, אני יכול להמציא מה שאני רוצה. צריך להיזהר מאוד. אם אין לנו תורה, כל מה שאנחנו עושים זה לא קיים בכלל. זה סתם שטויות, אנחנו סתם מעוותים את המציאות. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה? למה הוא נותן לנו תורה? למה הוא ירד בהר סיני? למה הוא נותן לנו כל רגע את התורה? כדי לנהל את עולמנו לפי הקריטריונים האלה. כי אם לא, אז העולם הולך לאיבוד. תמציא דת. אנחנו לא ממציאים דת, אנחנו מכבדים את מה שהבורא בעצמו נתן לנו. כנגדם באיברי האדם, אותו דבר באיברים, נכון? אומרים לך לאכול בריא, לעשות דברים כאלה ואחרים, זה אותו דבר, אתה שייך לעם מיוחד, אתה לא תמתין שש שעות, או לפי העניין שלך, בין בשר לחלף, אתה מפרק בעצמך את כל מערכת החיסון שלך, לפנים, כי אתה שייך למערכת שונה, גוי אינו מצווה בזה, הוא יכול לאכול, סנדוויץ' עם חמאה והמבורגר בפנים. אתה לא, כי אתה מיוחד. מי יגלה לך דבר כזה אם אין לך תורה? אתה לא יכול. אי אפשר להמציא דברים כאלה. זה חוקים שאתה לא מבין אותם בכלל. למה אסור לך לאכול חזיר? זה חוק, אתה לא מבין כלום. מה, השפן לא חמוד? תאכל שפן, תהיה חמוד כמו כמוהו. אם אין תורה, אנחנו לא יכולים להמציא דברים כאלה. למה דק כזה מותר ודק כזה אסור לנו? זה שייך למערכת שלי. אני צריך לכבד את המערכת שלי. המערכת שלי בנויה מצורה כזאת, שכל דבר חייב להתאים למערכת הזאת. אם אתה מכניס לעצמך, מחדיר לתוך המציאות שלך, לאורגניזם שלך, מערכת שהיא שונה מהמערכת שלך, אתה פשוט מקלקל את כל המערכת. אתה מכניס גרגרי חול בתוך המכונה. אתה מכניס לאוטו שלך סולד במקום בנזין. אז מה אתה עושה עכשיו? צריך לנקות את הכל. אתה מכניס שמן, זה לא נכון. זה לא שמן למנוע שלך, אדון ליש, זה שמן, נכון? קוראים לזה שמן, אז מה? אבל יש מספרים מדויקים, שמתי לך, X, 8, 200, לא יודע מה. אתה שם מה שאתה רוצה, אמרת שמן. זה לא אותו דבר. כל מערכת יש לה את הפונקציה שלה. אם אתה לא מכבד את המערכת הספציפית שלך, אז האלוהות לא יכולה להתגלות. לכן, כנגדם באיברי האדם מרה, כבד, חול ואינון, שבהם נאחזים שלושה משחיתים, הנקראים משחית אף וחימה. תראו כמה הקבלות יש. כן? בנינו טבלה של הקבלות. אז אתה יכול לדבר פעם על חמור, פעם על כבד, פעם על זה, וזה תמיד אותו דבר. במדרגות שונות של המציאות. אפשר להוסיף, כן? צבעים, צלילים, וזה יהיה אותו דבר. ואמר עוד, מחשבה דאדם, מן המחשבה של לב נשבר, נהנה אדם העליון שבמרכבה. אתה אדם תחתון, אבל יש אדם עליון. האדם העליון נקרא האדם שבמרכבה. כי אית מחשבה טובה דחיוון תבין, יש מחשבה טובה בהקרבת הקורבן, שנהנים מהם חיות הטובות שבמרכבה. אז איפה אתה כשאתה בדבר הזה? איפה אתה נמצא? זה לא אקט חיצוני נטול שורש. אדם שמניח תפילין מתוך שינה, הוא הניח תפילין? לא, הוא קם בלילה, בתוך חלום, כן, הוא מתחיל להניח תפילין. הוא עשה משהו? שום דבר. אבל הוא הניח, אני יכול לצלם אותו. למה אתה אומר לי שהוא לא הניח? כי הוא לא היה בהנחה. בהנחה שהוא לא היה. כן, זאת אומרת שאדם... זה לא האקט שהוא עושה בלבד. אז אתה לא יכול סתם בכוח לבוא ולהלביש דבר על מישהו. אז הוא עשה לך טובה. אבל אתה לא שם, חבל. ואית מחשבה בישה דכוון בישים, ויש מחשבה רעה שנהנים מהם חיות רעות. בוודאי, אבל צריך לדעת. זה לא, מה שאני אומר זה שזה לא אידיאל. כן? אז אי אפשר לחיות כל החיים בצורה כזאת. אתה צריך כל הזמן להשתדל, לעשות את הדברים ולהבין, נעשה ונשמע. זה לא, זה ביחד. נכון. נכון. נכון, נכון. אבל אני לא מדבר עכשיו על הבנה. אני מדבר עכשיו על להיות במה שאתה עושה. זה לא עניין של הבנה. זה לחיות את זה, כן? ולכן יש הלכות. אני לא יכול לסתור הלכה. הלכה אומרת לי ש... שאם אני מניח תפילין ולא הייתי שם, כן, כאילו בחיים שלי לא הנחתי. הבן ישחי אומר דברים חמורים מאוד. אז תלוי. הנה אריזל אומר, כן, בשער התפילה בבוקר, שמי שמתפלל למשל והוא בצער, עדיף שלא יתפלל. נו, אז זה אומר שהאקט עצמו...
היית במקום אחר, היית בצער. זה
האבל, פתור. מה זה אומר? שהאקט עצמו החיצוני...
לא, זה לא שלא הייתי שם. זה לא שעכשיו אני חולם על הוואי ואם אני אפילים.
לא, אני לא מדבר על זה. אתה במדרגה אחרת. אז אי אפשר.
רק המדרגה
הזאת ספציפית. כן. אז המדרגה הזאת סופרת לי את הדבר הזה, והיא אומרת לי, אל תעשה את זה.
כן, אני מתפלל בצער עצור. משתך לצער עצור,
נכון, אבל זה אומר שזה לא האקט עצמו. זה מה שאני רוצה לומר. האקט עצמו הוא רק חיצוניות של הדבר. בסדר? זה לא שאתה עושה אקט, צילמתי אותך, הסרטתי אותך. הניח תפילין, ראיתי אותו. לא, הוא לא הניח תפילין. אתה ראית שהוא הניח תפילין בחוץ. הוא לא הניח תפילין לפנים. עוד יותר מזה, אפילו אם לא הנחת את התפילים במקום שאתה צריך להניח אותם, אומר הבן ישחי, לא הניח תפילים מעולם. מה? אז ברוך השם, אנחנו מתפללים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא ידריך, ויום אחד תיפול על מישהו שיגיד לך, כן? שאם לא תעשה, אז בכלל לא תגיע לזה. אבל צריך להבין שזה העניין הפנימי. ואותו דבר בצד השני. לפי תורת הסוד, אם עשית משהו ולא התכוונת לעשות את הדבר הזה, אתה לא חייב בכלל, אתה פטור.
אם אתה חושב את כסף מנקית ולא התכוונת לתת את התרומה,
ואני אקח אותו עניין, אני חושב שאתה נכון, אבל למשל, אם אתה מדליק אור בשבת, כן? ואתה לא היית שם בכלל. פשוט היה שלך לחצה בלי זה, אין לך שום עניין בזה. שום דבר. לפי רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא, אתה יכול לעשות אפילו סרטוטים על הרצפה, בגלל שאתה רוצה לקחת איזה חפשל. לא, לא כולם אומרים. מחלוקת. רק שאם רבי שמעון אומר. לא כולם. רק רבי שמעון. רק רבי שמעון. כל השאר הם מחייבים.
חייב.
נכון, נכון. לכן זה מחשבת תאווה.
בכל אופן אנחנו מתפללים.
נכון.
בלי להתפלל.
זה מה שאני אומר. אנחנו צריכים יום אחד, שיום אחד אתה תיפול על מישהו שיסביר לך את הדברים. ולאט לאט תהיה כאן. ולמה הבן הרשע נמצא בסדר פסח? הרי הוא הותיר את עצמו מן הכלל, נכון? אז אומרים לך, כן, אם היה שם, לא היה נגאל, אבל הוא לא שם, הוא כאן עכשיו. שם במצרים הוא כנראה לא היה יוצא. אבל הוא כבר יצא. אז עכשיו הוא כבר שייך למנגנון, הוא שייך למהלך. אתה לא יכול להוציא אותו יותר. לכן יש דיוק, אילו היה שם במצרים, לא היה נגאל. אבל הוא לא שם, הוא כאן. כלומר, אי אפשר לצאת היום מהמעגל של עם ישראל. זהו, אכלנו אותה. יצאת ממצרים, שם החלטת. עכשיו זה מאוחר מדי. אתה עכשיו שייך למעגל. היום אתה לא יכול יותר לצאת מזה. אין לך בחירה יותר. ומחשבה טובה, אי הוא אדם טוב. מחשבה טובה היא מהנה לאדם טוב שבמרכבה בקדושה. מחשבה בישה זה אדם רע, בלי יעל. מחשבה רעה, נהנה ממנה אדם רע. בלי יעל, שהוא עושה מחמד. אדם להבל דמה. זה העניין שנאמר עליו. וחוזר לבאר עוד את עניין מוח לב וריאה, שהם כנגד אריה שור נשר, ואמר לקבל מוח. כנגד מוח החוכמה שהוא בימין. כי הוא אריה. אז המוח הימני נקרא אריה. כן, כי הוא בחסדים. למרות שאריה בעצמו הוא ראיו. הוא גבורות. אז איך אריה הפך להיות ימין? הרי אריה זה גיבור, זה גיבור כארי. אתה אומר את זה, לא? אתה רואה את החיה, זה מלך של החיות. איפה החסד? אז למה הוא קורא לזה חסד? כי בתוך המערכת הזאת יש גם חסד שבתוך הגבורה הזאת. אז הוא סוד אריה שבחסד. לנחית למחל קורבנים, שהוא יורד לאכול את הקורבנות. מה פירושו לאכול את הקורבנות? הקורבן יתקבל בספירה שנקראת חסד עליון. וכדי שאתה תראה את זה ותחזור הביתה שקט, שמח, הקדוש ברוך הוא נותן לך עד כדי כך צורה בשמיים, שתמחיש לך את הדבר הזה. אתה כאן תיכנס לבית, כי מה הבעיה שלנו היום? אתה לא יודע. הנה, יצאנו אתמול מהתפילה, אתה לא יודע. מה, יתקבל, לא יתקבל, הקדוש ברוך הוא שמח בזה, אולי עשינו סתם שטויות, מאיפה אני יודע? לא יודע. אנחנו בספקות היום בחיים שלנו, כי אין לנו כבר. בזמן התנאים הם היו יודעים בזמן שהם מתפללים אם זה מתקבל כבר. ולאט לאט כשאנחנו מתרחקים, אתה צריך לחכות לסימנים. זה השתנה מאדום ללבן, וואי, ברוך השם. מה, אתה לא יכול להרגיש את זה? לא, אתה חולה. החושים שלנו חולים. אתה ראית עכשיו איזה חותמת, איזה מכתב מהצדיק, שיכתוב לי, כן, אשריכם, התפילה עשה רושם בשמן. כדי להגיד, אוף. חבל. זה בדיוק העניין, זה מה שאני אומר. אז לכן אנחנו צריכים ממש ממש להתעורר על עצמנו. כן, ולהפסיק להיות בסגנון של פולחן. בכל מה שאנחנו עושים. אנשים יתרגלו ללמוד בצורה מסוימת. אתה לא רואה שזה לא מדבר לכולם? כן, כמה מעם ישראל היום ממשיכים בדרך שלך? איפה הם? בלי עין הרע 15 מיליון יהודים. כמה מתוך 15 מיליון יהודים הבינו את מה שאתה מבין? אז מה, כולם טועים? או שאתה לא יודע אולי לשדר? אתה לא יודע לשדר, יש 7 מיליון יהודים בארץ ישראל. כמה מהם שומרי תורה ומצוות? למה? למה לא כולם? אז אולי אלה שכן שומרים, הם שומרים יותר את זה מדי לעצמם, הם לא יודעים לשדר. הם מחזיקים את הדת. קוראים להם מחזיקי הדת. כאילו, אל תחזיק את הדת. מה אתה מחזיק דת? אני רוצה שכל עם ישראל ייהנה מהדבר הזה. לא יסתכן שילד לא יאהב להתפלל, לא יאהב ללמוד. למה? כי זה אחריות שלי, אני לא אומר שהוא חילוני, דפוק. לא, אני לא יודע ללמד. אני בוכה על זה שאני לא יודע ללמד. אם הייתי יודע ללמד, היו בחדר הזה עכשיו 50 אלף איש.
אז האחריות תמיד על הרב לא על
התלמידים? בוודאי.
אין אחריות על
התלמידים? התלמידים הם אנשים שכמו תינוקות, הם לא יודעים. זה תינוקות של בית רבן. אם אתה יודע, אתה ראית את האור, אתה חייב עכשיו לשתף. אם אתה לא יודע לשתף, אתה לא עושה את העבודה. אז תעשה את זה שיהיה להם כיף. לא ייתכן שתהיה 400 אלף אנשים שומרי תורה ומצוות על 7 מיליון. לא ייתכן. אתה לא יודע לשדר, עובדה. אתה לא נותן טעם לדברים, הם לא מרגישים מה זה שבת, הם לא מרגישים מה זה, למה? נכשלת. אז תשנה את הגישה שלך. זאת עובדה בשטח, רבותיי, זה מדע. אי אפשר להתווכח עם זה. אז אתם עוד רוצים להמשיך באותו סגנון? למה? כלומר, לא אכפת לי בעצם מהחבר שלי, מהאח שלי. כי אם אכפת לך מהאח שלך, תחפש, תעבוד, זה מקצוע. כל החיים שלך תחפש, ריבונו של העולם, לפני שאני הולך לישון, תן לי את המילים הנכונות, תן לי את הסגנון הנכון כדי למשוך עוד תלמיד. תמיד
אנחנו על הזמן.
מה?
לפעמים אנחנו על הזמן.
מה זה על הזמן? אנחנו תמיד על הזמן.
אני כמו ברוך היה לא רק 9 תלמידים.
זה מה שאני אומר. אבל מה הוא אומר? אבל מה הוא אומר? הוא אומר שהדבר הזה צריך לרדת לשוק. בעצמו הוא כותב את זה. כל עוד ולא תמצא את הזוהר בשווקים. זה לא הגיע, זה הזמן. והיינו מלאך מיכאל, אז זה נקרא מלאך מיכאל, האריה הזה נקרא מלאך מיכאל, אתם רואים עוד שכבה. מעלה את המן של קורבן התמיד של שחרית. ועלי תמר, ועליו נאמר, ופני אריה אל הימין לארבעתם. בסדר? זאת אומרת שמבחינת המרכבה, בכל מדרגה ומדרגה, הצד הימני הוא נקרא אריה. במלאכים הוא נקרא מלאך מיכאל. כלומר, כך אריה אצל החיות, כך מיכאל אצל המלאכים, אמרת אותו דבר. רק בקומה שונה של המציאות. ליבה לשמאלה, הלב הוא בחינת בינה, כן, בינה ליבה, שהוא בקו שמאל, והוא כנגד השור שבמרכבה. אז הנה, אתה מדבר עכשיו על איבר, לב, מה החיה הדומה יותר לאיבר הזה? שור. קשה להמציא דבר כזה. איך אתה יודע? אם הזוהר לא אומר לך שזה גילוי של הקדוש ברוך הוא, בנבואה, ברוח הקודש, לאותו צדיק, רבי שמעון בר יוחאי, איפה אתה מציא אתה? כבן אדם שכשאתה רואה שור זה לב. וזה צד שמאל של המרכבה. שהוא מלאך גבריאל, וזה במלאכים נקרא גבריאל. כלומר, אתה יכול לראות שור, ואתה אומר, הנה גבריאל. ואתה לא משקר. בקומה עליונה זה זה. המעלה את המן של תמיד בן הארבעים. והוא שייך גם לזמן מסוים ביום. תשימו לב, הכל מסודר. ועליה איתמר ועליו נאמר ופני שור מהשמאל לארבעתם. אותו דבר, כל פעם שתסתכל על השמאל אתה תראה שור. יוסף הצדיק, איך תדע מאיפה הוא בא? אז עכשיו אתה מבין, יוסף קשור יותר ללב. כלומר, זה אדם שיש לו מדרגה פנימית מאוד שנקראת בינה, כי הוא מצד שמאל, ובחיות הוא דומה לשור. ואז לאט לאט אתה מתחיל להבין דברים. אז יהודה זה אריה. יהודה גור אריה, נכון? עכשיו אני מבין. אז אם אריה זה יהודה, וזה מיכאל, פתאום אני רואה שור שזה יוסף, וזה שמאל, וזה גבריאל. אתה מתחיל להבין לאט לאט מהלכים. ראה, דענשב, הנה, ראה, אתם רואים? שתי כנפיים. שתי כנפיים, בחינת התפארת שבקו אמצעי, נשר. והוא סוד הנשר, שהוא מלאך אוריאל, שבמרכבה המעלה את המן מקורבנות של עופות, בית לגדפין, בפרח דהון. אז מה זה העוף ביחס לבהמה? הוא יכול לעוף, לכן הוא נקרא עוף. עוף, גוזל, כן? לא רק עוף. למה קוראים לו עוף? מה העניין שלו לעוף? אז הוא, כן, מביא מדרגה בצורה אחרת, של תעופה, העופה אשכונה. אז זה פרח בהון, שיש לנשר כנפיים שהוא פורח בהן. זה סודות מאוד גדולים. למה הוא צריך לפרוח? למה הקדוש ברוך הוא ברא? מה זה, רק כדי לגוון שיהיה לנו קצת כיף? לראות פעם ציפור למעלה, פעם דברים למטה. וכנגדם הם האונות שיש לריאה, שהם כאין כנפיים. אונה ימנית, אונה שמאלית. ועלה יתמר ועליו נאמר ופני נשר לארבעתם. אותו דבר, כשאתה מסתכל על אמצע, אתה אומר נשר, נשר זה אמצע. אבל אם זה חז ושלום אמצע של הקליפה, זה נקרא מת. כן, יכול להיות, תלוי באיזה מערכת מדברים, כן, יש שינויים לפי הקומה שאתה מסתכל עליה ומאיזה צד אתה מסתכל. אז זה נכון שיש לפעמים צריך לראות, תראה לי את זה. לא ראיתי. זה היה זה? לא ראיתי את זה, אז אני כאילו כשניגשתי לזה, זה לא בשביל זה. ניגשתי את זה למשהו אחר, כאילו ינקתי שם משהו אחר, אז אני אכנס לזה השני. מה?
אבל מצד אחד יש לנו את
האריה שהיא בהמה,
שהיא בהמה, לא בהמה,
חיה.
חיה, נכון. ויש לנו גם את השור, יש לנו גם את הנשר והנט, שהם באמת עופות דורפים שאנחנו אסור לנו לאכול אותם.
נכון.
למה?
כן, הבנתי את השאלה שלך. למה בעצם החסד זה חיה לא קשרה?
בדיוק.
כן. אז אתה צריך להבין שמה שלא קשר זה לא קשר לאכילה. אבל אין רק קשרות לאכילה או לא לאכילה. יש מדרגות, מדרגות, מדרגות בכל דבר. זאת אומרת שמה שאתה רואה היום בהפנמה של הרעיון, אומרים לך לא, את זה אל תכניס לך בתוך המציאות, אבל תדע שאתה צריך להשתמש בדימוי הזה. הדימוי הזה הוא שייך למדרגה, לא כדי לאכול, אבל כדי לקחת ממנה דוגמה לכוח, להתגברות, למלחמה, וכו' וכו' וכו'. אז אתה צריך לדעת שאין רק עניין של אכילה בחיים שלנו, יש גם דברים אחרים. אפשר לאכול בצורה אחרת, בוא נגיד ככה. אז אני אוכל עכשיו אריה בלי להפנים אותו דרך אכילה. אני אוכל את הרעיון שגנוז בתוך האריה. זה מותר לי, זה מצווה. בסדר?
זה מלכות.
נכון, זה יהודה. יהודה זה מלכות, זה הבניין.
לא, גם נשר, הוא מלך האופוס.
נכון.
הוא מלך החיות, כל, הוא מלך הבאר.
כל זה זה מלכים, מדובר רק במלכים. הנה המלכים נועדו, עמדו יחדיו. יוסף הוא מלך? כן. יהודה הוא מלך? כן. זה אותו דבר. אז פה יש מלך החיות, אריה. שם יש מלך האופות, נשר. אחרי זה יש מלך הבהמות, שור. כולם מלכים. מלכים בעולמות אחרים. וממשיך ואומר, מחשבה דאי הוא אדם, גם האדם הוא מלך. הוא מלך של מה? באנושות. אז למה יש אנשים אחרים? כן. יש סוגים של אנשים אחרים. נקרא אדם בלי יעל. אדם שאין לו עלייה. בלי יעל. ויש אדם לקדושה. וסוג האדם הגבוה ביותר שיכול להתגלות, וכשאתה בעצם נוגע במדרגה שנקראת ישראל. למה? לא בגלל שהם יותר טובים מאחרים. פשוט מאוד, יש להם עניין אלוהי בפנים. הם בנויים ממערכת שונה. כי הפונקציה שלהם שונה. אז מחשבה דאי הוא אדם. אתה לא יכול לבוא לגוי ולהגיד לו שאסור לו לאכול עכשיו חזיר. זה לא נכון, מותר לו. לך אסור. המחשבה שהוא אדם העליון שבמרכבה המעלה את מחשבות הטובות רכיב על כולי הון, אז הוא רוכב על כל ג' החיות שבמרכבה ואינון מרכבה דילה והם מרכבה שלו, כי האדם רוכב עליהם כסוס ון לבני נשה, כמו הסוסים לרכיבת בני אדם. אז גם כן בעולמות העליונים יש סוסים, למשל האותיות נקראות סוסים של אש. כן, ככה קוראים לאותיות. אז אם אתה רואה סוס בחלום, כן, זה מדרגה של מלכות. שאתה רוכב, מדרגה. כן, נכון. אז יש גם שם אחרי זה עוד פעם סוגים וכו' וכו' וכו'. אז מבואר שהחיה נקראת אדם, כן, שבמרכבה העליונה, כן, גם אנחנו נקראים חיה, נכון? ויפח באפיו נפש חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. רוח ממללה, זה נקרא נפש חיה. אז היא למעלה מגמל חיות, אריה, שור ונשר. כלומר, מי למעלה מזה? האדם. זה עוד מדרגה אחרת, כללית יותר. כן, ולמעלה, בדף סמך ב', עמוד ב', בהקדמה העתקנו מזו הפרשת פנחס, שאדם... היא במלכות, שהיא למטה, מחסד גבורה תפארת. אז הנה, לכאורה סתירה. פעם אתה אומר לי שזה למעלה מהכל, עכשיו אתה אומר לי שהאדם זה במלכות, זה למטה, אז איך? אז מבואר שם שהחיה שנקראת אדם, שהיא בחינת המלכות, עומדת באחורי התפארת. כשנחשוב את שלוש החיות בחסד גבורה תפארת, אז היא למטה מהן. וכשנחשוב את שלוש החיות לנצח הוד יסוד, אז היא למעלה מהן. לכן כל הזמן צריך לדעת על מה אתה מדבר באיזו קומה. לכן התכנו שינויים. כן, או שהוא או שהחיות, בוא נגיד ככה, הם בחגת, או שהחיות הם בנאי. אם החיות בחגת, אז האדם הוא למטה. אם החיות הן בנהי, אז האדם הוא למעלה. ולכן יש צריך להבין את העניין הזה, יש קונטרסט ארוך שנקרא ארבע חיות הקודש. והכל זה ארבע, ארבע זה ארבע אותיות, כן? של שם הוויה. אז יש גם מוזיקה של ארבע, כן? ארבע מדרגות, כן? ארבע פתחים, ארבע בבות למשל, אבל זה תמיד קצב מיוחד. ואמר עוד כי חיילים במוחה גרמין הכוחות המתפשטים מהמוח שבראש הם המוח שבעצמות או בעצמות, זה אותו דבר. ואמר כי בקורבנה, בכוח הקורבן, כן, שאתה מקריב, התקשרו העצמות שבקרב, בקבר, זה אל זה, זו אל זו. במילים אחרות, איך תהיה תחיית המתים? אבל הנה, הוא אומר, מה זה תחיית המתים? ממה זה בא? אז כתוב, בגלל שיש טל של תחייה שיורד על העצמות, נכון? עכשיו, פה הזוהר מגלה לנו מה זה. מי מקשר בין כל העצמות? המדרגה שבתוך המוח. זאת אומרת, המוח שבעצמות, מוח העצמות, הנשמה שיש בתוך העצם. כן, מאיפה בא הדם? מי מייצר דם בגוף? הכבד לא מייצר דם.
מוח
העצם. העצמות. זה פשוט פלא פלאות. בתוך העצמות יש מנגנון שמייצר את כל הדם. וזה המנגנון הכי פנימי שיש. כמו שכתוב במתים, שהחייה יחזקאל, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. כן, עכשיו, איך זה מופיע במציאות? הרי אם אנחנו ממשיכים בדוגמה שהוא לוקח כאן, יחזקאל, מה הקדוש ברוך הוא מגלה לו אחר כך? הוא שואל אותה, תחיינה העצמות האלה? מה אתה אומר? אז יחזקאל אומר לו, אני לא יודע, אתה יודע. תגיד לי אתה. הוא אומר לו, בטח שתעשה, תתנבא, עכשיו אני אנבא אותך, אתה תראה מה קורה. עכשיו הוא שואל אותו, אתה יודע מי זה? אז אומר לו, לא, אומר, זה כל בית ישראל. מה זה כל בית ישראל? הוא אומר, היינו בגלות, כמו עצמות יבשות, יחזקאל. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל ארץ ישראל, עכשיו אתם מבינים מה זה אומר? אני לא ממציא שום דבר. זאת אומרת, המהלך של תחיית המתים הכי מוחשי שאפשר לראות, זה לא מייקל ג'קסון. זה עלייה לארץ ישראל. זה תחיית המתים האמיתית. על זה אתה לא אומר תודה? כן, למה עשינו אתמול את התפילה המיוחדת? הדבר הראשון שהרב כותב וצדיק בספר שלו זה שהשתבח שמו לעד רוב עם ישראל עכשיו בארצו. זהו. אתם זוכרים, אני כבר 3 שנים לאט לאט אומר לכם, זה אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו. זהו, תראו, תוך 3 שנים מה קרה? אתם לא, אנחנו לא שמים לב לזה, כי אנחנו בתוך המהלך, ושוב פעם, כשאתה בתוך המהלך, אתה לא מספיק רואה אותו. אתה לא רואה את הילדים שלך גדלים. אתה יותר מדי קרוב. אתם לא מבינים מה מתרחש בפנינו היום. כן, היינו צריכים לרקוד כל היום. אנחנו לא מבינים את זה. אתה הולך לישון, בבוקר אתה קם, יש עוד כביש, עוד מנהרה, עוד זה, אתה לא יודע מה זה. מה אתה חושב שזה סתם חינם? כל זה דרכים למלך המשיח. כל זה גאולה, כל בתוך הדבר, אין דבר שיוצא מהמערכת, אין דבר. אם לא, זה אומר שיש שתי רשויות. יש הקדוש ברוך הוא שבישיבה, ואיזה מישהו אחר שם בכנסת, לא יודע מי זה. אז אתה מאמין בשתי רשויות. חס ושלום. יש רק אלוה אחד. הוא מנהל ומדריך את הכל, גם אם אתה לא מבין. לאט לאט, סבלנות, אתה תראה את הדברים בסוף. ותקרבו, זה העניין של הקרבה, מלשון קורבן. דהיינו שבזכות הקורבנות יהיה חיבור של העצמות, וכל הגוף בתחיית המתים. אז מה זה הקורבן הזה? זה החיבור בין מדרגה למדרגה, עצם לעצם.
זה
מה?
זה
התפילה מחברת. עכשיו, מי יחבר בין הכל? בתפילה? התורה. התורה היא הנשמה של התפילה. אבל אם יש לך עצמות ויש לך את כל הגוף, קורה, נכון? זה השלב. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא עכשיו? עכשיו הם כולם שם, אבל מה? הם עדיין לא מתפקדים, הם לא חיים. אדם שמת עכשיו, יש לו הכל? יש לו הכל, נכון? עצמות, בצעה, אותו דבר, רק עכשיו פתאום פרחה נשמתו. בשנייה הזאת, יש בו הכל? יש בו הכל. אז למה הוא לא חי? אין בו רוח. אז הרוח הזאת, זה מה שהקדוש ברוך אומר לו, עכשיו יש לך את כל העצמות האלה, עכשיו תכניס רוח. זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה עכשיו. אז בנינו גוף, נכון. עכשיו הגיע השלב להכניס רוח בתוך הגוף. אבל אל תזלזל בגוף שבנית. אז חיילים בליבה ערכים, דידמה, הכוחות המתפשטים מן הלב, הם האורקים המוליכים את הדם בכל הגוף, מה שאמרתי לכם קודם. חיילים דרעה גידין, הכוחות המתפשטים מן הרעה, שהם הרוח שבתוך הגידים, שבכל הגוף. דעינון כישורה וחיבורה דלהון, שהם המקשרים ומחברים את הבשר עם העצמות. ברוחה דכנפי רעה, בכוח הרוח של כנפי הרעה. ואי הוא ועל זה רמוז מה שכתוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
זה החמצן.
אם אין לך רוח, אז אתה לא יכול. אתה לא יכול לחיות. אז הרוח אלוהים שמרחפת על פני המים, מה היה תרגמו חכמים מה זה? רוחו של מלך המשיח. רגע, אני לא מבין. מה, מלך המשיח קיים כבר בבראשית? בטח. כל הבריאה זה רק בשביל זה. מה, אתה לא מבין את זה? אז המשיחיות זה סירחון. רפש. חד ושלום. מה זה השטויות האלה? כל הבריאה לא נבראה אלא בשביל זה. על מה אתה מדבר בכלל? ונודע כי הרוח הוא כולל מים ואש. כי לחות הרוח הוא מן המים, וחמימות הרוח מן האש. אז נכון שלפעמים יש יותר מים מאשר אש בחורף, ובקיץ יש יותר אש מאשר מים, ותלוי איפה אפילו. כי יש מקומות שבהם הלחות היא 70-80%. אז מה אתה עושה עם זה? כולך רטוב. בגין דרעה כלילה מתערוויו, כפי שהרעה שבה הרוח כלולה משניהם, ממים ומאש. זה מה שיש גם כן בשופר. אתם זוכרים? שופר זה גם כן מים ואש. כשאתה נושף, או בחצוצרה, אותו דבר. אדם שנושף בחצוצרה, הוא נושף רוח ואש. וגוף הריאה הוא ממים. כן, סליחה, מים ואש. והגוף עצמו זה האפר. אז זה מים ואפר זה הריאה. והוא כגוונה דעופה ממאיה והראה, כמו העופות שנבראו ממים וארץ. כלומר, מה זה עוף? לא. זה אדמה חיה. כלומר, אפר חי. אבל מה זה דג? זה מים חיים. אתם מבינים? תשימו לב, מתי נבראו הדגים? זה המשכיות של המים. כלומר, המים בצורה של חיים זה דג. האפר בצורה של חיים זה חיה, זה בהמה.
זה
אוף. וכו' וכו' וכו'. וניתן להם כוח הרוח בכנפיהם. כן, ממה עפים? מה נותן תעופה?
הרוח.
כן? אז איך זה נותן תעופה? למה אתה לא עף אתה? כי צריך שהרוח שתהיה מתחת תהיה חזקה יותר, כן? מהרוח שלמעלה. למשל, אם אתה... זה כנף של מטוס, נכון? הרוח, המטוס מתקדם לכיוון הזה. הרוח שעולה למעלה, בגלל הצורה הזאת, היא עוברת מהר. אבל הרוח שנכנסת מתחת, בגלל הצורה הישרה, היא דוחפת. פה. ולכן מה קורה לכנף?
כוח חילוי.
כלומר, הטייס מתאמץ מה לעשות? להוריד. אם לא המטוס, אף לא. זה מה שאנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שהאוויר זה כלום. לא, המטוס יושב על דבר מוחשי. אתם חושבים שזה ריק, זה לא נכון. לכן אתה מרגיש קפיצות כאילו אתה על כביש. בסדר? ואינון כלילן מתערוויו. אז הם כלולים משניהם, ולכן הם כלולים משניהם ממים באש, ועל ידי זה יש להם כוח הפריחה ברוח שבכנפיהם. ואמר עוד על מוח השרי הברכה, על המוח שבימין שור הברכה. כי הברוך זה חוכמה, יסוד דאבא, שביסוד דאמא, על ליבה שרי הקדושה. אז אתם רואים עכשיו מה ההבדל בין ברכה לבין קדושה. אז על הלב שייך קדושה, על המוח שייך ברכה. אם אני הייתי כותב, הייתי כותב הפוך, נכון? מה זה מוח? חוכמה, נכון? זה קדושה. קודש בחוכמה, בינה זה בינה, זה טהרה, נכון? זה ברכה, ברכה זה בינה. אז פה הזוהר אומר לנו הפוך, על המוח שבימין שורה ברכה ועל הלב שורה קדושה, ועל הריאה שורה הייחוד, בעצם הקו האמצעי שביניהם. רוצה לומר שהוא מייחד את שני הקווים, מוח לב ריאה הם כנגד ג' חיות אריה שור נשר. אבל מחשבה כלילה מכול, אבל המחשבה שכנגד האדם שבמרכבה כלולה מכל ג' קווים. זאת אומרת שכל פעם, ועכשיו אתם מבינים למה, שאנחנו מדברים על דמות אדם, אנחנו מדברים על תיקון, על ג' קווים. כלומר, מה זה אדם? כשאתה אומר אדם, זה לא סתם יצור אנושי. זה אומר שהוא כולל גם את האריה, גם את השור וגם את הנשר. כלומר, ימין, שמאל ואמצע, עם כל המערכת שזה כולל. אם אתה לא כולל את כל המערכת המשולשת הזאת, אתה לא יכול לתפקד. עכשיו, בוא נרחיב את זה. אם אתה העם שצריך לגלות את האלוהות, אתה גם צריך להיות משולש. לכן עם ישראל נקרא עם תליטאי. עם משולש. את התורה קיבלנו בחודש השלישי. למה? כי אם זה לא בנוי מכל הפונקציה הזאת המשולשת, זה לא יחליק מים. אתה לא יכול לעשות שום דבר, אדוני. גם שבת הוא היום השלישי, שנאמר, היו נכונים לשלושת ימים. אז מתי ניתנה תורה? ביום השלישי. ככה כתוב. זאת אומרת ששבת זה היום השלישי. לפי זה. לכן בשבת יש שלוש תעודות. כלומר שהשבת משולשת. היא חייבת להיות משולשת. אם לא, לא עשית כלום. ומי שייתן תורה, גם כן צריך להיות הבן השלישי. אחרי אהרון ומריאן צריך להיות משה. אז גם הוא משולש. אתם רואים שהמערכת הזאת של אריה, שור ונשר חוזרת בכל המדרגות, ואדם ששולט על הכל. אי אפשר אחרת. ואינון הוא כנגדם, כתוב יברכך השם וישמרך, כן? זה מדרגה אחת, ימין. דרך אגב, צריך ללכת לכיוון ימין שאתה עושה את זה, לכוון בפנים על ימין. יאר השם פניו אליך, צריך לכוון לצד שמאל. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום קו אמצעי. אז הנה, יברכך במוחה. אז הברכה הראשונה, יברכך השם בברכת כהנים, זה במוח, ששם יש את הברכה, הקשר. יאר בליבה, ההערה עכשיו זה בלב, זה אתמול. זה תמן מאורה עד עיינים, כי בלב הוא שורש מאור העיניים. כלומר, מאיפה בא הכוח של אור העיניים עכשיו? מהלב. זאת אומרת שיש קשר פנימי המקשר בין הלב לבין כוח הראייה שלך. לך תבין את זה עכשיו. במילים אחרות, אם אתה מרפא את ליבך, אתה תראה טוב. אז זה נאמר, ולא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עכשיו אתה מתחיל להבין. הלב מביא לי ראייה אמיתית. כלומר, אני רואה בעצם מה שאני רוצה בלב שלי לראות. אתם מבינים מה קורה פה? אותו סיפור עם שני החבדניקים שהיו מניחים תפילים בתחנה מרכזית הישנה בתל אביב. בא אחד דתי, התחיל לצעוק עליהם. למה? מעליהם היה פרסומת של סרט זימה ענקית של איזה 8 מטר. זאת אומרת, איך אתם מניחים תפילים פה? זאת אומרת, תאמין לי, כבר שנתיים אנחנו פה לא ראינו את זה. מעניין שאתה ראית את זה. כלומר, אתה בעצם איפה שהלב שלך רוצה לראות. שם אתה נמצא. אז הפוך היום, אתם מבינים? היום מורידים לך את הפן החיצוני. תמיד אותו סיפור, תמיד אותו סיפור. אל תסתכל באינטרנט. אבא, כדאי, לא ראיתם את זה, זה מותה, יש לי מרחים, כן? אני עולה, איפה אתה? בתות האינטרנט. אבל אם הלב שלך הוא שם, על מה אתה מדבר בכלל? אז נכון, תיזהר, תעשה מה שאתה יכול כדי למנוע, אבל אתה צריך לעשות עבודה הרבה יותר חכמה, לשנות את הגישה של הדבר הזה, ולא סתם לאסור את המסך. כמו אותו גנב מטומטם, שגנב את המחשב, הוא רוצה שלא יראו אותו, אז הוא לקח את המסך איתו. הוא לא הבין שהסרט זה בתוך ה... האמת שהיום זה כבר לא ככה. כן, היום אתה לוקח את המסך, לקחת הכל. הכל בפנים. כן, לא רק אפל. יש גם תפוזים, לא רק תפוחים.
אגב, המדע שיש בעיה בעיניים, הרופאים אומרים שזה לעשות תיקו לב.
נכון, נכון. אז האקו לב הוא קשור לעיניים, אבל כמה זמן צריך בשביל זה? הזוהר פה זה כבר 2,000 שנה. מה? זה 2,000 שנה שהוא כתב, אבל זה כבר... שורש החיים. דאו כמוה, כן? כמו שפרשו חז"ל, הלב רואה, אז מי רואה בעצם? הלב, לא העיניים שלנו רואות. הנה, מי רואה? הלב שלך רואה. היום אתה עושה מחסומים למי? לעיניים, לא ללב. אז לא תיקנת שום דבר, אדוני. כן, כן, אבל הבעיה זה שזה רק שער וכניסה ויציאה. לא משתמשים בשום דבר אחר. העיקר שבחיצוני, זהו. זאת הבעיה, זה תמיד אותה בעיה, זה אותו עניין. הלכנו לראות מישהו כדי להיכנס לתפילה איתנו, אמר מי כתב שצריך להתפלל? החלבן. אין לו זקן. אין לו זקן, לא רב. ככה אמרו עליו, עכשיו השבוע. הלא מזוקן הזה יגיד לי מה לעשות, קודם כל שיגדל זקן. אתה מדבר על החלבן, אתה יודע מי זה החלבן? אתה יודע מי זה המשפחה של החלבן? מי זה היה אבא של החלבן? הרב בניהו שמואלי, ראש המקובלים היום, כן? היה חי בן בית אצל האבא של החלבן. על מה אתה מדבר בכלל? מה אתה פותח את הפה שלך? אני אומר
שגם על הרב
חיים סבתו,
הוא בלי זקן. אז מה? כמה תלמידים הוא מעמיד, וואי וואי וואי.
פשוט אנשים הלכו לאיבוד עם כל הדברים האלה, עם השאר.
רב, שמעתי
שהבא יש מדרגה, אבל אתה לא יכול לשפוט בן אדם על סמך זה. בתורה, בשורש הפנימי, הפנימי הפנימי היסודי לפי תורת הסוד, לא נוגעים בזקן. נכון? אבל עכשיו צריך להבין מה זה, האם זה בתער או לא בתער, זה העניין. זה כמו פאות. או שאתה מניח את הפאות כמו שאתה רואה אותן, ויש אישה כזאת, ויש סגנון אחר של הארי הקדוש שאומר לו, זה לא הפאות האלה בכלל. והספרדים בכלל לא, אפילו לא סוברים ככה, הם סוברים שזה הפאה, זה מספיק. לא צריך לגדל עוד חפיכת שיער. חוץ מזה שכתוב בזוהר הקדוש, כן? דבר שלא יודעים, שאסור שהפאה תכסה את האוזן. וכמה אתה רואה כאלה בוכתות פה? כי אומר הזוהר הקדוש ובכתבי האריזה שחז ושלום, אם אתה מכסה עוד מלמטה, זה כאילו מכסים לך את האוזן, לא שומעים את התפילות שלך למעלה. מי לומד את זה בכלל? העיקר שתראה. אתה נראה. זה נראה רציני. אז הלב רואה. הקדוש ברוך הוא לא רואה לעיניים, הוא רואה בפנים, ללבב. וזה ככה רואים חכמי הסוד. כן, הצדיק, אם הוא היה רואה כלפי חוץ, תאמינו לי שאף אחד לא כבר לא היה פה. תוכו כברו, זאת אומרת שהשורש הפנימי שלך לא משקר עם מה שאתה חי בחוץ. אם אתה באמת כזה, אז תהיה כזה. אבל אם זה רק תחפושת בחוץ, אז מה עשית? שינית אומנם את כל החיצוניות שלך, אבל בפנים אתה לא יודע כלום, אתה בור ועם הארץ. אני יכול להביא לך אנשים, אתה תכניס אותם פה, כולם יקומו. הם לא יודעים אפילו כלום, לא יודעים אפילו מילה בתורה. אבל הוא דומה. אני לא רוצה הדמיות. גם השטן, מלאכו, שרו של עשיו דומה למי? תלמיד חכם נדמה לו, ככה כתוב בגמרא. אז מה? בגללו יעקב כמעט לא נכנס לארץ ישראל, פגע לו ביסוד. הנה, כתלמיד חכם נדמה לו. אם זה כגוי נדמה לו, זה מרגיע אותך, אבל כשזה דומה לתלמיד חכם, אתה כבר לא יודע מה לעשות עם זה, נו. צריך להיזהר רבותיי. אז אני לא קיצוני, לא לכאן ולא לכאן, אני רק אומר שצריך לפתוח את העיניים ואת הלב. צריך לדעת. כמובן שיש אנשים שהם עם החזות והכל, והם באמת. חז ושלום, אני לא בא להגיד שכל מי שכך... לא, אבל צריך להיזהר. אל תשפוט רק לפי זה. אז עיסה בריאה, יש עיסה הוא בריאה. כן, זה העניין של עיסה השם בניו אליך. שהוא קו אמצעי, די הוא שלום. שהוא רוצה שלום בין שני הקווים. הדא ובכתיב, זהו שמסיים הפסוק וישם לך שלום. כן, שים שלום. שים שלום זה הזיווג.
אז את נשים נראה.
להבין את המאמרים הבאים בעזרת השם, נקביל מה שמבואר בהמשך. שורש השמיעה הוא במוח. אמרנו שהראייה היא בלב, השמיעה במוח, חוכמה. כלומר, כשאתה אומר למישהו שמעתי, דרך אגב, יש ספר, סדרה של ספרים שנקרא שמעתי, כן, של הסולם, של התלמידים של בעל הסולם, זה נקרא שמעתי. ושם יש כל מיני שאלות ותשובות בעניינים של תורת סוד. אז שמיעה זה חוכמה, רבותיי. וכשאתה אומר למישהו שמעתי, בני שמעתי או ידעתי, כן, זה חוכמה, זה דעת. לכן שורש הראייה הוא בלב, שהוא בבינה, ושורש הריח הוא בריאה שהוא בתפארת. זאת אומרת שהריח הוא חוש מאוד חשוב. מי שריחו, שחוש הריח שלו מפותח, מראה קדושה יתרה. לכן מלך המשיח, החוש הדומיננטי אצלו זה הריח. והריחו ביראת השם. כלומר, היראה שלו תהיה מחוברת לחוש מאוד מאוד חיצוני, לכאורה שזה הריח. ונודע שטבע המוח להיות קר ולח. וצריך כוח החמימות של האש, של הגבורה כדי לחמם אותו. אז מי מחמם את הקור של המוח, קור רוח? הלב. עכשיו, הלב מחמם את הגוף. אתם יודעים באיזה טמפרטורה זה? זה יכול לשרוף את כל הגוף. הלב הוא כל כך חם, שאם לא היה לו רדיאטור, שזה כל רק כנפי ריאה, שאתה צריך לנשום אוויר, למה אומרים לך לנשום עמוק? כדי לקרר את המנוע, אם לא זה שורף אותך מבפנים. אז כל הזמן אנחנו לא יודעים לנשום. אתם יודעים שרוב האנשים לא יודעים לנשום, אנחנו נושמים לא, אפילו 1/8 מהנשימה האמיתית שאנחנו צריכים לנשום. עד כדי כך שלפעמים אומרים לך תנשום עמוק 3-4 פעמים אתה נרדם. כי אתה מרחיס יותר מדי, מה עושים למישהו שרוצים להרדים אותו בבית חולים? קצת יותר חמצן ממה שהוא רגיל. תעלה לאיזה הר גבוה, אתה כבר עם בית חחורת, למה? כי אתה עכשיו מלא חמצן. כי אתה לא יודע לנשום. אז אנחנו היום, הנשימה שלנו, אם הייתי צריך לעשות לכם את זה בכל רם, זה ככה. מה אתה עושה? לנשום עמוק. אתה כבר לא יודע לנשום. אתם יודעים מה ההבדל בין זמר שיודע לשיר לבין זייפן? רק הנשימה. אתם יודעים מה ההבדל בין ספורטאי למישהו סתם עושה תנועות, רק הנשימה. אתם מבינים את זה? מי שיודע לנשום הוא הספורטאי הכי גדול. מי שלא יודע לנשום יכול לעשות מה שהוא רוצה בחיים שלו. כלום, שום דבר, הכל הפוך. עושה מאמצים בנשימה, אתה לא יודע לעשות כלום. בהפך, כשאתה עושה מאמץ, אתה צריך להוציא. לפני זה אתה צריך לנשום. אתם יודעים שכל תורת הלחימה זה רק נשימה? איזה בחורה אמרה לי, אני לא מצליחה להירדם כבר 3 חודשים. אמרתי לה, טוב, היום בלילה, לפני שאת הולכת לישון, תתקשרי אליי. היא במיטה. לפני שבועיים. אני אומר לה, טוב, את שומעת לי? כן, יאללה. אז עכשיו, נשימה עמוקה מהבטן. עכשיו היא במיטה, כן? אחרי 3 נשימות אני, הלו, הלו, כן, הלו, חסרו הלו, אין אף אחד כבר. אני אגיד מה? למחורת בבוקר אמר לי, וואלה, לא יודע איך, איזה כיף, ישנתי. זה הכל של נשימה, לא צריך כלום. אתה צריך, כן, אדם שיודע לרקוד, אדם שיודע, הכל זה רק נשימות, רבותיי. מי שלומד נשימה, לומד נשמה וחיים. וצריך כוח קרירות של המים שבחסד לקרירו. כעניין מה שמובא בעת חיים, ודע כי הרוח שהם 10 ספירות אינם כסדר הכלים, כי החסד של הרוח הוא בכלי הגבורה. עכשיו תשימו לב, יש עכשיו שינויים בין האורות לבין הכלים. אם אתה לא יודע להכניס את האור הנכון במקום הנכון שלו, אז יש בעיה. אז איך יכול להיות שהחסד של הרוח הוא נמצא בכלי של הגבורה? אז את זה צריך ללמוד, רבותיי. מה מתאים למה? מתי אפשר לאכול חלב? מתי אפשר לאכול בשר? מתי עדיף לאכול בשר? מתי עדיף לאכול חלב? היום הכל הפוך. אולי לא טוב לאכול חלב בערב? וכולם עכשיו חושבים שלאכול חלב בערב זה יותר טוב מאשר לאכול בשר. בתורה כתוב בערב תאכלו בשר. אז מה? וגבורת הרוח היא בכלי החסד. אז איך יכול להיות? הגבורה של הרוח. נכון, אבל אתה לא יודע מה זה הרוח. אם היית יודע מה זה הרוח, אז גם הגבורה של הרוח יכולה להיכנס בכלי של החסד. אתה שמעת גבורה? אין אפשרות לחסד. לא. תלוי גבורה של מי. בסדר? הנה אריה, כל כולו גבורה, ואיך קראנו לו? חסד. אז מה? והנה מכנה את החלק הרוחני בשם שכלית, או שכליות, כן? ואת חלק הגשמי בשם יסודית. אז יש בעצם מדרגה של שכלית, מדרגה יסודית. גם את זה צריך ללמוד. אז המדרגה השכלית, שכל ומידות, שכל ויסודות, זה מונחים בחסידות על הקבלה. וממשיך ואומר, ועינון, ואלו כוחות של המוח והלב והראה, הם כנגד שמיעה, ראייה ורחה. הוא מפרש שמיעה במוח. שורש השמיעה הוא במוח מכוח התקללות הבינה והגבורה במוח. ואי הוא בהיפוכה החום. כלומר, תשים לב שהמילה מוח זה אותיות חום, הפוך. לכן אמרנו שהמוח הוא קר. אז לכן המילה חום בהפוך זה מוח. אז מה זה בעצם מוח? הפך מחום. כלומר, קר. והיפוך אותיות חום. דהיינו דשריה דלחותה וקרירותה דמוחה לחממה ל... כי החום שורה בלחות, בקרירות, שבמוח לחמם אותו. ומסיטרה דגבורה, והחום הוא מצד הגבורה שנכללה בלחות של המוח שמצד החסד. אז כל זה בעצם זה מנגנונים והרכבות שונות. אותם חומרים, כמה חומרים יש לנו בעולם? אתה לוקח רק את החומרים האלה, ארבעה חומרים יסודיים, ואתה עושה הכל מזה.
למעשה המוח הוא קשור גם לריאה, כי הריאה מקררת אמרנו את הלב.
נכון, נכון. זה אותו מנגנון בקומה אחרת. הרי מה זה כל זה? חיצוני. בית המקדש. זה אותו דבר. בית המקדש דומה בדיוק לאותו עניין. אז מה זה בחוץ? אתה נכנס לגוף של אדם, ואתה חושב שנכנסת לבית מקדש. עכשיו אתה בתוך הגוף של האדם. ואתה צריך להביא את כל המערכת כאילו אתה בתוך גופו של אדם. והכהן נכנס לקודש הקודשים, הכהן הגדול, אומר אני עכשיו במוח. ממש ככה, משנה קרובים. מוח ימין, מוח שמאל. אתה לא מבין את זה, זה לא הבנת כלום. אז הוא ממשיך ואומר, ראייה בליבה, שורש הראייה בלב, שהוא סוד הבינה, והיא הוא אש, שהיא אש הגבורה, כי הלב הוא בקו שמאל שבגבורה, והוא מצד פני השור שבמרכבה. ואומר, ראייה אותיות אריה, הנה, כמו שהמוח ראינו שזה, כן, חום, הראייה זה אריה, אותיות אריה, כלומר, האריה רואה, הוא רואה מרחוק, הוא רואה אפילו בחושך. כלומר, יש לו מסוגלות של ראייה פנימית חודרת, שהוא מצד פני אריה שבמרכבה שבימין, ובא לרמוז על מים שכלית, כלומר, מים שבמדרגות העליונות, מה זה השכל אמרנו? הרוחני, נכון? שכלית נקרא רוחני. על מים שכלי, דהיינו על צד השכלי הרוחני של החסד שנכלל בקו שמאל שבגבורה שבלב. מה? על מה? על החסד? ואי הוא אריה? הבנתי. אז החסד ואי הוא אריה משיתרה לגופה? שבימין הוא בחינת אריה שבחסד מצד עצם גוף המוח, שור משיתרה דנפשה, אבל יש במוח כוח השור, שבגבורה, מצד הנפש, שהיא חלק הרוחני שנכללה עמו בחינת הגבורה. תשימו לב מה הוא אומר פה בעצם. הוא אומר שיש הצטלבות. החלק הימני של העליון, כשהוא מתגלה למטה, הוא מתגלה בצדדים שמאליים. וזה אנחנו יודעים במדע היום, נכון? שהמוח הימני אחראי על החלק השמאלי של הגוף, והמוח השמאלי על החלק הימני שבגוף. אז הנה כל המנגנון פה.
יש איזה סרטוט ככה שאפשר להבין את זה ככה. כי באמת כשקוראים את זה, קשה מאוד לחבר.
נכון.
תבין למה אני מתכוון?
יש.
זה משהו
ביזואלי
כזה שאני יכול לראות אותו.
יש, עשו את זה אפילו. אני זוכר בישיבה, חברים שלנו, על כל דף הם היו עושים סרטוטים. יש לי ספרים, אתה חושב שזה אינסטלציה של חשמל, באמת. ממש, אותו דבר, עם קווים אדומים, כחולים, ירוקים, כל דבר הולך לאיזה שעה. אבל צריך להבין את הרעיון הכללי. כן? גם אם אני עכשיו אפרש לך, אתה לא תיכנס לזה מיד, רק תבין את הרעיון הכללי. הרעיון הכללי אומר שיש לנו בעצם שלושה כן, קווים, שלוש מערכות. מערכת אחת היא קו ימין שנקראת אריה, מערכת שמאל שנקראת שור, קו שמאל, ומערכת אמצעית שנקראת נשר. המערכות האלה מיוחסות לכל הגוף. מהג' האלה יורדים לכל הגוף. המחשבה נמצאת בלב, הלב מבין, והמוח הוא בעצם רואה. אז אתה רואה עם המוח שהוא אריה, ואתה מבין עם השור שהוא שמאל. ועליהם יש קו אמצעי שהוא אחראי על מה? על הרוח של האדם, והוא התפארת שנקרא נשר, ועל כולם אדם, שהוא בעצם, מה זה אדם? כאילו אמרת, אריה, שור ונשר. תשכח את כולם עכשיו, תגיד אדם. בסדר?
מישהו שהוא דיסלקציה, אז גם אני חייבת כל הכרוכה.
נכון. נכון, צריך לעבוד על זה. צריך לעבוד על זה. זה ריפוי, יש ריפוי לדבר הזה, ויש גם עניין של גמגום, וכל המערכת. איך, איך, איך אפשר לתקן את המדרגות, המדרגות האלה? לכן צריך לקררה. הוא ממשיך ואומר, ראייה בליבה, שורש הראייה בלב, אש שהיא אש הגבורה, כי הלב הוא בקו עצמו שבגבורה, הוא מצד פני השור שבמרכבה, ואמר ראייה אותיות אריה, שהוא מצד פני אריה שבמרכבה בימין, ובא לרמוז על מים שכלי, דהיינו על צד השכלי והרוח של החסד שנכלל בקו עצמו שבגבורה שבלב. לקררה אש יסודי דליבה, דלה יוקית כל גופה, הנה מה שאמרנו מקודם, כדי לקרר את אש היסודי של הלב, שלא ישרוף את כל הגוף, כי הטמפרטורה של הלב גבוהה מאוד. כמה דרך אגב? מה הטמפרטורה של הלב? בטח, הרבה יותר. אתם מבינים מה זה אומר? כלומר, אם אתה מוציא עכשיו לב, הטמפרטורה שלו היא הרבה יותר גבוהה ממה שאתם חושבים בגוף שלכם. כלומר, אם הריאות שלך, אם הרדיאטור שלך לא עובד, יש חור ברדיאטור, אין מים מספיק, אז זה מתחמם. אז באוטו שמו לך מד חום, גם לנו יש מד חום, אותו דבר, אתה מכניס לפה. אתם מבינים שזו אותה מערכת? כי האש הוא מצד עצמות וגוף הלב. אנחנו לא שמים לב אף פעם. לא שמים לב, כן? רק כשיש בעיות. כלומר, אתה יכול לנהוג שנתיים בלי להסתכל על כלום. רק כשנדלקת לך נורה, אז נדלקת לך נורה. אותו דבר גם בגוף שלנו. כשלא כואב לך, אתה מרגיש שיש לך את האיבר ההוא? לא. מתי כואב לי הראש? כשאני מרגיש שיש לי ראש. לכן נקרא בתורה, החש בראשו. פתאום אני חש. ריחה בריאה, שורש הריח הוא בריאה, כי הריח יוצא מן הריאה שבקו אמצעי שבתפארת. לכן הריח הוא חשוב כל כך, הוא צריך להיות מאוזן, הוא הריח. כי בריאה הוא הרוח דנפיק לחותמה, משם יוצא כוח הריח לחותם, לפה, לאף, סליחה. עלי יתמר, עליו נרמז מה שכתוב, ויפח באפיו. מאיפה אנחנו נושפים? ככה, הקדוש ברוך הוא הכניס לנו פה את הנשמה, מהפיו, נשמת חיים, שהוא הרוח שהקדוש ברוך הוא נפח באפו של אדם הראשון. מכאן הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את הנשמה. ומשם בא כוח הריח. ואמרו חז"ל במסכת ברכות, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ולא הגוף, הריח. כלומר, כשאתה מריח משהו, לא רק שאתה נהנה, זה גם מחזיר אותך לזיכרונות. אתה עוצר, אתה אומר, וואי, וואי, אני לא יודע מה זה מזכיר לי משהו לפני 50 שנה. תראו איזה כוח יש לריח.
יש עניין שלפני שהם מברכים על בקורים כל שעדן, הם כל שעדן שמעת על יליה.
כן, אבל אתה צריך להריח קודם.
נכון.
בקטנה, כדי לדעת שיש לזה ריח. כן. לא לבוא סתם ליד פרח. ולהגיד בורא מיני בסמים, פתאום זה הצלחתי. הלכת לאולם, דפקו אותך. אז תיגע קודם, תתקרב קודם, כדי לראות אם יש לזה ריח. אם לא זה זיוף. הדבורים זה הם לא טועים בדברים האלה. והנה וריאה גוף הריאה, היא כלולה מבית בחינות. היא מסיטרה דמוחה קרירה, מצד המוח שבימין היא קרה, מסיטרה דליבה יבשה, מצד הלב שבשמאל יבשה, והוא מצד פני נשר שבברכבה, הוא מפרש, ויהיו חציו מים יסודית, חציו של גוף הריאה נעשה ממים שבמוח, לכן זה נקרא מים יסודית, יסודית זה למעלה, וחציו יבשה, יסודית, וחציו של גוף הריאה נעשה מצד האש שבלב. כן? וגינדה אשר יעלה רוח שכלית. בשביל זה שורה על הריאה רוח שכלית שהוא בקו. באיזה קו? בוא נראה אם הבנתם. יפה. עכשיו אנחנו מסיימים, יש רק קטע קטן ואנחנו מסיימים את התיקון כ"א. אם אתם רואים שאתם כבר, אתם רואים כבר את תיקון כ"ב באופק. שתבח שם עולם, ברוך השם שנתן לנו זכות ללמוד בדברים האלה ושנזכה לעשות תחת רוח ליוצרנו.
אבל הצלחנו למצוא
אפשרות לעשות איזה סיום
ככה
עלינו. כן, בעזרת השם. אני בטח עם עוצנה? למה עוצנה? בשבילנו זה שיעור של דברים.
לא, זה
אנחנו, זה בינינו, זה לא סיום בחוץ.
בעזרת השם
זה שיעור. אנחנו בינינו, זה לא...
לא, אני מתכוון לזה ש...
לא, אין עניין בזה, אין עניין בזה. לא סיימנו מסכת. זה פשוט תיקון אחד מהתיקונים. בסדר? אז הקו האמצעי הכולל שתי בחינות רוחניות. ואי הוא חם ולך. שהוא חם מצד הגבורה ולך מצד החסד. מפרש חם לחממה קרירות. החום הוא כדי לחמם את הקרירות. כן, כשקר לך אתה רוצה להתחמם. שיש בו מצד המוח. אז את המוח צריך לחמם קצת, לא יותר מדי, ואת הלב צריך לקרר לא יותר מדי. אז לכן לך לרעת ויבשותה. הלכות הוא כדי להרציב את היבשות שיש בו מצד הלב. ואמר דה שכלי, הרוח הוא שכלי ודה יסודי, וגוף הרע הוא יסודי. ואמר עוד, כי דיבור דה אדם. אז עכשיו אתה כבר מגיע לקו האמצעי, שהוא אדם, ואדם, כן, נחשב כמי שמדבר. נכון? רוח ממללה. וגם כמי שהולך, נכון? ככה מוגדר האדם. אדם זה מהלך והולך, ומדבר. כן? אז כי דיבור דה אדם, כוח הדיבור הוא מצד פני אדם שבמרכבה. כלומר, אתה יכול לבחון אדם לפי דיבורו. עכשיו, מה זה דיבור? זה ביחס למישהו, אתם זוכרים. אמירה זה לבד. אני יכול לומר, אמרתי, אבל לדבר זה לדבר עם מישהו. כלומר, איך אני יכול למדוד מדרגה של אדם? לפי איך שהוא מדבר לזולת. זה נקרא כוח האדם. וכליל מכולהו, שהוא כלול מגמל קווים, כן, פנים שבמרכבה, שהוא סוד מוח, לב וריאה. אז בעצם מה זה האדם? אדם זה מוח, לב וריאה. זה מה שיש באדם. שבגמל קווים, ומן עתיק לה, ומי מוציא את הדיבור? אומר מחשבה שהיא נפש המדברת. אתם זוכרים בציור המקורי של עובר בתוך הבטן של האמא? כן, הציור הראשון שרואים בצילום זה זה.
משתי קווים באמצע.
ככה רואים. זה מוח שעוד מעט יתפתח ויהיה המוח של התינוק, זה הלב וזה השפתיים. מעניין. זה מה שרואים בתינוק. צילום ראשון, אין לפני זה. לפני זה אתה לא רואה כלום. זה טיפה של זרע. וזה מומחה לדבר הזה שהלכתי לשאול אותו והוא הסביר לי את הדברים. כן? ואמר עוד, ובגין אילן ובשביל כל אלו הכוחות שיש בקורבן, שכליים הוו נחתים בקורבנה, מלאכים שהם שכליים ירדו בשעת הקורבן. למה יורדים מלאכים לעולמנו בשעת הקרבת הקורבן? כי אנחנו נותנים להם בעצם מנגנון כדי לרכב עליו.
מעלית.
כן, כמו מעלית, הם משתמשים בזה. לקרב הקורבנה כדי לקרב ולקבל ולעלות את הקורבן. אז הם כאילו שליחים. הם באים, לוקחים, מחזירים. וליחדה קולה וליחד את כל הפרצופים על ידי הקורבנות. ואילן עינון בתחיית המתים, ואלו הקורבנות התעורר זכותם בתחיית המתים. כל האדם שמקריב, מקריב מעצמו. אז זה בעצם מחיי מתים. אתה רוצה להחיות את המת שבך, כי כולנו קצת מתים, וכולנו קצת חיים. עדיף שהחיים שבתוכנו יהיו מרובים על המוות שבתוכנו. בסדר? אז יש אנשים שהם כל היום קצת מתים, קצת חיים. אז איפה אתה נמצא? אז זה העניין של הקורבן. הקורבן זה תחיית המתים. כל פעם שאתה מתקרב לבוראך, אתה חי יותר. דברון יהיה קודשה בריך ומקרב עצם אל עצמו. כלומר, כשאתה מתחבר ליסוד הפנימי שמחבר בין כל העצמות, בין כל החלקים במציאות, אתה אדם גדול יותר. אדם גדול זה אדם שיודע מה קושר מה. איך אני יכול לחבר את מה שלמדתי פה עם מה שלמדתי שם? איך אני יכול לחבר את הבן אדם הזה עם האישה הזאת? איך אני יכול לחבר את הרב הזה עם התלמיד הזה? איך אני יכול לחפש מקור כדי לומר לתלמיד לך לחפש שם? כל זה זה נקרא חוכמה. איך אני יכול לראות את הנשמה שמחברת בין כל איברי הגוף? וגידים ואורקים כולהו לחברה דה בדה, שבכוחם הקדוש ברוך הוא יקרב עצם אל עצמו. על ידי גידים, על ידי בשר, על ידי כל העצמות האלה מתחברות, מתחברות, מתחברות אחת לשנייה. הולכים מהכוח הפנימי ביותר, ולאט לאט 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 בונים, ואחרי זה מפיחים נשמה. ואת כל הגידים והעורקים זה בזה, ורוצה לומר שיחבר את כל העצמות יחד, או את כל העצמות, על ידי הגידים והעורקים. ויקבלו אילן ואילן, ויקבלו ויתחברו אלו באלו, האיברים, אלו באיברים של האדם, שאצלם, ומשולבים אילן ואילן, השתלבו כל העצמות עצם עם עצם אחרת, הראויה אליו. הדאו דכתיב, זהו הרמז, מה שכתוב, מקבילות הלולאות, כן, אחת אל אחת, במשכן. והיה המשכן אחד. למה הוא אחד? בגלל שכל הדברים מתאימים ומחוברות וקשרים ולולאות, כן, מדרגה יריעה ליריעה. כי הייתה מקבילה כל לולאה ללולאה שכנגדה. יש לבושים כאלה, נכון? יש לך לולאה פה, ויש לך איזה כפתור. אתה מכניס את הלולאה לתוך הכפתור ואתה סוגר. כמו אצל המרוקאים, כן? כשהיה לנו את הג'לביה. היום כבר אין ג'לביה. אבל זה אותו דבר, בכפתורים זה אותו דבר, הנה, כמו שיש לאבישי, אתם רואים? הנה לולאה, והוא מכניס אותה שם מהצד השני. לפעמים. והוא זימנה יהיה חדווה וניגונה, אז בזמן שאתה סוגר את הכפתורים, אז יש משיח. כן, ככה היה אומר הרבי מלובביץ' שכבר סגרנו את הכל, רק צריך להבריק. כן, כן. לתחצח. זאת אומרת, עכשיו, מי שלא מבין, אז הוא אומר מה, 40 שנה כבר לתחצח, הרי הוא אמר את זה לפני 40 שנה, 30 שנה, יותר. אז מה? אז הוא רואה עולם שאתה עדיין לא הגעת אליו. אבא בצלה אומר, אני רואה את המשיח. הוא פה, בא לראות אותי. אז אנחנו כל הזמן אומרים, הנה, הוא אמר, הרב אמר שהמשיח פה, בטח שהוא פה. אבל אתה רציני? אומרים לך לבוא להתפלל, בזה אתה כבר יש לך איחור של זה, אתה לא רוצה, אתה לא, אני יודע מה אתה, מה אתם משחקים. דאו זימנה יהה חדווה וניגונה, בזמן של תחיית המתים תהיה שמחה גדולה וינגנו העצמות שירת מי חמוך. כן, רק העצמות נוגעות אחת בשנייה. כמו שמלמדים עברית עכשיו, במגזר הערבי. לא ראיתם? כן. מסופית. מי עיל חדש?
אפשר בלכת הגפן.
טוב. וקריבו דלהון בשביל התקרבות העצמות למקומם וחיבורם זה בזה. שיהיה, כן? בקרוב במהרה בימינו, אמן. בעזרת השם, השתבח שמו לעד, סגרנו בניין שלם עכשיו של תיקון, אנחנו נתחיל תיקון 21, 22, סליחה, אבל הוא לא יהיה בדף הזה, אנחנו נתחיל אותו בדף הזה, ואנחנו נמשיך אחרי זה, כי צילמתי אותו מחדש בדף אחר, כי הייתה סיומת של זה, אז אנחנו נתחיל בכל זאת. כדי לא להישאר חז ושלום באמצע, אז אנחנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נתחיל כבר תיקון 22. אז נבואר בהמשך המאמר, יהיה רצון שהתיקון הזה בעזרת השם יהיה 22, שיסגור לנו את כל המערכת לטובה ולברכה של 22 אותיות הקודש. אז עכשיו אנחנו ניכנס כבר לעניינים של גילויים פנימיים שהם מאוד 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 קרובים לעניין השבת ולגילוי של אמא העליונה, של בינה, כן, בתוך העולמות שלנו. וזה בעצם עולם הבא, זה אבא ואמא שמתגברים ומתחברים לעולמנו. אנחנו עכשיו מכינים, מכשירים להם את הקרקע. מבואר בהמשך המאמר בצירוף דרוש זה, הוא, בראשית, בית, ראשית. היינו פרצוף, אריך אנטין הנקרא בראשית. להיותו ראשית האצילות. כן, מה יש בראשית האצילות? יש פרצוף אריך אנפין, אריך אנפין הוא הראש של האצילות, נכון? עתיק הוא שייך לפרצוף של למעלה. אריך הוא כבר שייך לפרצוף הנוכחי. לכן המדרגה הראשונה באצילות זה אריך. אז מה קרה שם? האציל ותיקן בכוח החוכמה של מעלה מהאצילות, הנקראת ראשית, את בית פרצופי אבא ואמא. כלומר, יש פרצוף שהוא נמצא למעלה מעולם האצילות. אוקיי? לא רואים אותו. מה הוא תיקן בתוך עולם האצילות? את שני הפרצופים הראשונים. שזה נקרא אבא ואמא. נכון? כל פרצוף מתחיל באבא ואמא, נכון? אבל למעלה מאבא ואמא. היה עוד משהו, מאיפה נולדו אבא ואמא? אז אנחנו אומנם מתייחסים לעולם האצילות כעולם הראשון. אבל למעלה מעולם האצילות היה עולם אחר? בטח שהיה עולם אחר. איך קוראים לעולם שלמעלה מהאצילות? אדם קדמון. עכשיו, באדם קדמון יש מדרגה שדרך הבניין שלה, כן? נולדו, נוצרו אבא ואמא של האצילות. זה מה שהוא אומר. עכשיו, האבא ואמא שבאצילות הם האות ב' של בראשית. ומה זה הראשית? זה אותה מדרגה שהייתה לפני. אז הראשית בראה או יצרה בית. הבנתם? בית, שניים שיצאו מהראשית. ואבא ואמא מלבישים לבית פרצופי זון, ואחרי זה אבא ואמא שמתפשטים יותר למטה, אז אתה תראה עוד אבא ואמא בצורה יותר קטנה. זה נקרא זעיר אנפין ומלכות. כלומר, זעיר אנפין זה הילד של האבא, ומלכות זה הילדה של האמא. אז בעצם מה יש בעולם האצילות? אבא, אמא, בן ובת. וזה ארבע אותיות, י' כ' ו' כ'. זהו. כלומר, שניים שהפכו להיות ארבע. בסדר? זה הבניין. מאיפה זה בא? מראשית. וראשית זה למעלה, מעולם האצילות. כי זה כולל הרבה דברים בפנים. בפרצוף יש עיניים, אוזניים, חותם, פה. אם זה היה ספירה, זה היה רק דבר אחד. נכון, אבל זה ספירה. בפרצוף זה הרבה יותר כולל. זה קומה. לכן באבא, מה זה אבא? זה לא ספירת חוכמה לבד. זה פרצוף שלם של 10 ספירות של חוכמה וכו'. אז הנה, מבית פרצוף אלזון עצמם נרמזים באות בית בראשית. אז אותו דבר. מה זה בראשית? או אבא ואמא, או זעיר אנפין ו... מלכות. בוא נקרא לזה עכשיו בצורה אחרת של חסידות. מה זה הבית? הקדוש ברוך הוא והשכינה. בסדר? זה הבית. קודשא בריחו ושינתר. או הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. שני דברים? שני פרצופים כאלה כביכול? למרות שאין אחד? אבל אתה קורא להם שניים, כי צריך להבדיל, לא להפריד, אבל כן להבדיל, וזה נקרא בית. אז אנחנו פועלים כדי לחבר את אותם שניים. כל הזמן, זה מה שאנחנו עושים. לשם ייחוד, זה וזה. קודשא בריחו ושכינתא. הבא ואימא, בן ובת. לייחד אותיות י' כ' ואותיות ו' כ'. י' וה' ו' וה' י' וה' עליונים זה אבא ואמא ו' וה' זה בן ובן להיותם היכלות ולבושים לפרצופי אבא ואמא כל פרצוף תחתון הוא היכל הוא לבוש לפרצוף עליון ובהמשך התיקון בדף סמך ד' עמוד ב' יש דרוש אחר וצירוף אחר אחרי זה נראה אז בוא נתחיל שם ייחוד קודשה ורכוש שכינתה, בתחילו ורחימו, ורחימו בתחילו, יהי רצון שנזכה להתחיל ולסיים עוד תיקונים, ולעשות נחת רוח ליוצרנו, לא בשביל עצמנו, אלא כדי לגלות מלכותו יתברך בעולם. ודרך הלימוד הזה, להביא שפע, ברכה והצלחה לכל מי שחסר, לכל מי שצריך משהו, הקדוש ברוך הוא ישלים לו את כל חסרונותיו, בכל התחומים, ויסיר ממנו את כל מה שלא טוב לו, מה שמיותר ומה שחז ושלום עושה פגמים, שהכל ילך והאדם ואנחנו נשאר כל עם ישראל בריאים ושלמים ונזכה לתיקון עולם. מפלים חומרים. פסח רבי שמעון ואמר לפרש מה שכתוב, בראשית ברא אלוהים, הנה בהמשך המאמר מפרש את הפסוק, ומרמז בו את כל פרצופי האסילות. זאת אומרת, שהפסוק הזה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פסוק אחד, נכון? אם היינו מבינים כמה הוא מכיל, היינו מבינים שבעצם כל מה שאנחנו עוסקים בו, וכל מה שאנחנו עוד לא השגנו ולא הצלחנו להשיג בכלל ולעסוק בו, הכל נמצא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כמה מילים יש?
שבע.
יפה. שבע מילים, כמה אותיות? 28. כוח. כוח אותיות ושבע מילים. זאת אומרת שזה פוטנציאל של כל הבריאה. הכל נמצא שם. ואמר בראשית חד היא ובראשית רומז על פרצוף ארי חנפין, שהוא ראשית האצילות. והוא אחד ולא נוקבה נפרדת. עכשיו, חידוש, ככל שאתה עולה, הזכר והנקבה יותר מחוברים. עד כדי כך שבמקומות הגבוהים ביותר אתה לא רואה כבר הפרש בין זכר ונקבה. לכן בקומה הזאת אנחנו אומרים קודשא בריחו אורייתא וישראל, הכל אחד. התורה גם היא אחת. קדוש ברוך הוא אחד עם עם ישראל. הכל באחדות. אנחנו לא מבינים מה זה אומר. אחת דיבר אלוהים. בסדר? זה לא זיווג תדיר. זה לא אותו דבר. זה אחד בלי השני. זה לא עניין של זיווג. זיווג זה אתה רואה עדיין היא שמה והוא פה. ואז הם מתחברים תמיד. לא. שם זה אחד בתוך השני, כל הזמן. והם אחד, אתה לא רואה. אתה לא רואה שני פרצופים. אתה לא יודע אפילו להבדיל איפה האור ואיפה הכלי. הכלי שקוף לאור. בטל באופן טוטלי לאור, עד כדי כך שהוא לא לוקח, לא תופס מקום בכלל. בסדר? תדמיינו לעצמכם לבוש, שאתם לא רואים את האור שלנו, אתם רואים את כל המנגנונים הפנימיים, כמו זכוכית, שקופה. ככה היה אדם הראשון. עכשיו, לא היית רואה את האיברים הפנימיים של אדם הראשון, היית רואה את האור, כשהיית מסתכל עליו. כלומר, אם היום אני צריך לצייר בציור גשמי את אדם הראשון, אני מצייר בעצם הילה של אור. אתה לא רואה כלום שם. אין מה לראות. ואתה לא יודע איפה מסתיים הגוף ואיפה מתחיל הרוח. אין דבר כזה. דלא יתגליה שאינו מתגלה, אלא הוא תמיר ומתעלם ומתלבש תור שאר פרצופי הצילות. עכשיו, המדרגה הזאת היא כל כך גבוהה של ארי חנפין, שאתה לא רואה אותה אף פעם, הוא תמיר, הוא נעלם. אבל איפה אתה רואה אותו? רק שהוא מתלבש בפרצופים האחרים. בסדר? כלומר, בלי התלבשות שלו ופרצופים יותר נמוכים, אתה אף פעם לא היית יודע שהוא קיים בכלל. במילים אחרות, בוא נתרגם את זה. אם לא הייתי רואה עכשיו עולם, לא הייתי יודע שהקדוש ברוך הוא קיים. זה אותו דבר. איפה אני רואה את הקדוש ברוך הוא? בלבושים. הרי אין מה לראות אצלו, נכון? עכשיו, מי זה הלבוש הכי 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 לבוש בשביל הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. זהו. תסתכל על עם ישראל, הוא רואה קודשה בריחו. זהו, אין מה לראות. כל מה שהקדוש ברוך הוא אי פעם יעשה בהיסטוריה, יעבור דרך עם ישראל בלבד. זהו. מי ש... ואני מצטער לאכזב, חושב שהוא יראה איזה דברים כן מלמעלה, אין מה לראות. אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. כן? זהירות. כן? זה מורה באצבע, גילוי, בצורה מוחשית ביותר, שאני כבר לא יכול לטעות. כלומר, אין לי כבר ספקות. אני רואה את התוצאה של עם ישראל, ואני יודע שעם ישראל עכשיו מכיל באופן מוחלט, עד כדי כך שאני יכול להגיד עם זה. זה אליזה אנדר.
אבל ראינו
רב
שהוא מלכותו לכל משלם.
כן.
זה אומר ש...
מה זה בכל? מלכות.
לאו דווקא ב...
בכל זה מלכות.
בכל
זה מלכות. בכל זה מלכות. בכל זה מלכות.
אבל המלכותו,
בכל
זה מלכותו. זאת אומרת, זה רק על
המשחל שלו. נכון, נכון. כמה זה בגימטריה בכל?
52.
יפה. מה זה 52? שם בן. זה מלכות, זהו. ומלכותו בשם בן משלה. לא בכל משלה. לאברהם אבינו הייתה בת שנקראת בכל. זה השם שלה. קוראים לה בכל. בכל. בואי לאכול. בסדר? עכשיו, אם אתה לא לוקח את זה בכיוון הנכון, זה הופך להיות כלב. ואתה נשמיל או בכל או כלב. שנאמר זה מענדול חבב יזרול כלב. כן, סליחה. אז זה בכל. בסדר? אז הבכל הזה צריך להבין שזה הסוד. זה שם בן. שם בן זה 52, זה שם הוויה כפול עצמו. כלומר פעמיים שם הוויה, מה שהיה בשורש, י' כ' ו' כ', מופיע בתוצאה י' כ' ו' כ', אין שינוי. זה עם ישראל. וברא טרן ואבא ואמא, בראו כן, שני פרצופים, הוציאו מעצמם, סליחה, וארי חנפין ברא שני פרצופים, שהם אבא ואמא. כמו שכתוב בעת חיים, מפרש טרן אינון, הם שני פרצופים נפרדים. תשימו לב עכשיו, כבר נפרדים. האחד דוליד שניים. אבא בחינת זכר ואמא בחינת נקבה. ועכשיו מה שאמרת אבישי, הם בחיבור תדיר, אבל הם שניים. ומהם התחילו הפרצופים להיות שתי בחינות זכר ונקבה ופרצופים נפרדים. להפוק אריחנפין שאין לו נוקבה נפרדת. זהירות. כן, זה בסיס. עכשיו, אנחנו חוזרים על הדברים הבסיסיים ביותר, כי אנחנו עכשיו פותחים, אמרתי לכם, בתיקון מאוד מאוד שיחזיר אותנו להרבה הרבה כללים ראשוניים שאולי קצת נעלמו, לאט לאט זה חוזר על הכל. ואינון, בית, והם רמוזים באות בית של בראשית. ואינון, טרן על מין סתימין, שהם שני עולמות סתומים ומלובשים, תוך זכר ונקבה, זום. איך קוראים לזכר ונקבה בתורה? שמיים וארץ. אז בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וירנפין ונוקבה ומלכות. אבל לפני זה, תדע לך שהכל בא מאחד. רק שאת האחד אתה לא מצליח להשיג, אז אתה מתחיל מדף ב'. לכן כל הגמרות מתחילות מדף ב'. אי אפשר להתחיל מדף א'. שום ספר. א' שייך למדרגה שאנחנו לא מבינים. אתה רוצה לקרוא, אתה רוצה להבין משהו? ב', שתיים זו, שמעתי. שמעתי זה רק שתיים. כן, אבא ואימא מלובשים בתוך זיירנטין ומלכות. ואינם מושגים אלינו כי אם על ידי... זאת אומרת, אי אפשר לראות את אבא ואימא, את יודקה, בוא ניקח עכשיו באותיות, אי אפשר להבין יודקה אלא דרך ווקה. אז מה זה ווקה אצלנו? החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אם אתה לומד את הלימוד הזה, שאיך לחבר את קודשא בריך הוא בכנסת ישראל, תדע לך שאתה עכשיו לומד על דברים מאוד מאוד פנימיים, שהם שורש שבא ממדרגה שהייתה שקדמה. אז בקבלה הקדוש ברוך הוא זה לא אין סוף ברוך הוא. זה מדרגה שנקראת זיירנפין, היא נקראת קודשא בריך הוא, כנגד האות ו', וכנסת ישראל כנגד האות ה'. אז תלמד עכשיו ו' כ'. זה מה שבאנו לעשות, לחבר בין ו' לבין ה'. זהו, כל מה שאנחנו עושים בעולמנו זה רק זה.
זה משל?
מה?
זה משל?
זאת אומרת זה משל, כן. זה המשל, זה המשל. בסדר? כל מה שקדם זה הנמשל. וזה שקשור בסוד הפנימי, ששם זה השקט המוחלט. עייפים אני רואה. טוב, אנחנו נסיים פה, בעזרת השם. אז אנחנו בעזרת השם ניגש לעניין הזה. דרך אגב, ו' זה 6 ועוד 5, כמה זה בגמטריה? 11. לכן זה כל הסממנים של הכתורת. כל הבניין זה רק זה. תלמד ו' תקבל יא. כל הלימוד שלנו פה, כל מה שבאנו לעשות בעולם הזה, זה רק וו, שישה ימים, וו, שש, מלכות שבת. תדע לחבר את זה בזמן, בנפש ובמקום, זהו, אתה מסודר, יש לך מוכין. והמוכין האלה מתגלים רק כשיש כלים, והכלים זה זה. אם אין לך כלים, תשכח מגילוי של מוכין. לכן בקבלה הרב מוצא את התלמיד, לא התלמיד מחפש רב. אתה תגיע איכשהו לאיזשהו מקום, כי הרב הזמין אותך. בסדר? זה הבניין האמיתי של כל המערכת הזאת. יהי רצון שבעזרת השם נזכה להפנים את הדברים, לחיות אותם ולהרגיש שאנחנו הובים מאותה הוויה. אין לנו משהו אחר, רק מזה אנחנו רואים. מהווייתו יתברך. שבת שלום.